Merhaba Şimo Bey, hay. Alef bet. Gimel dalet. Hevam. Zan het. Tet yod. Gimtav. Yaşıkina. Kach katam. Vehu pele. Kama se yotze. Alef bet gimel dalet. Hevam zan het. Tet yod. Hu omer gimtav. Yaşıkina. Şikina ze 300. ו-85. שפה. אלא, נו, תפתור את החידה. נו, נו. איך? א' כפול א' זה 1. ב' כפול ב' 4. כמה נהיה? 5. ג' כפול ג'
9.
כן, ושם היה לי 5. 14. דלת כפול דלת.
16.
וביחד?
30. למה?
30. ה כפול ה.
25.
ביחד?
55.
אחר כך, וו כפול וו.
36.
ועוד?
61.
יפה. זן כפול זן.
49.
101.
140.
חטא כפול
חטא. 64.
101. טט כפול טט.
81.
יוד כפול יוד.
100.
ושמה כמה היה? כמה היה מקודם?
284.
אה? 200?
285.
ועוד 100, אה? 385. גימטא, היה שכינה. זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. ומה בא להגיד? לא בא להגיד לנו חידות. בא להגיד לנו שהשכינה יש בה עשרה. כל בעשרה שכינה שריה. תכתוב את זה, זה דבר יקר מאוד. יש בו הרבה סודות. אז אם כן, מכאן ראינו שהשכינה כוללת 10 ספירות, היא שלמה. לכן אנחנו צריכים להיזהר בכבוד השכינה, בעיקר בית הכנסת ועוד, שלא לזנזן חס ושלום לכבוד מורה שמיים, שהיא מנהלת את העולם. ואז הוא כותב שם שהיא תועלת מאוד לצדיקים, שהיא מדריכה אותם בדרך ישרה, שומרת עליהם ונותנת לאדם אור מופלא. מתי שהוא מכוון בקריאת שמר, אתמול עמדנו, שעיקר העבודה, עיקר הייחוד, עיקר זכות של יראת שמיים והאור האלוקי, שאדם מוסר נפשו בשמע ישראל, מכוון אחד, יחיד ומיוחד. לא לעשות שם חלקים, ולא כל מיני פירודים, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, קדמון לכל הקדמונים, מאוחר לכל המאוחרים, הוא ראשון והוא אחרון. כך כתוב, אני ראשון ואני אחרון, ובלעדיי אין אלוהים. אז זה הסוד של העשר, והיא תועלת להם. ומה עוד עושה? אומר, כשהלכן צוותה התורה, יראה כל זכורך שלוש פעמים בשנה, נכון? צריך ללכת לאן? לבית קודש, לבית המקדש, ולראות את מקום המקדש, ששם השכינה נמצאת, ואז על ידי שהוא יראה כל זכורך, כלומר השכינה תראה אותו. אפילו שהוא לא רואה, רואה כל אחד לפי מדרגתו, מקבל שפע גדול מאוד. ברכה, אחר כך לביתו, אשתו לא חייבת, הוא הולך וממילא הוא מעביר לכל בני ביתו, כי כולם תלויים בו. כל בני ביתו מקבלים ממנו אור על ידי שהיה באותו מקום. לכן היו, מה היו עושים? רב חידק כותב שמי שהיה הולך לזיארה, בא לארץ ישראל לבקר במקומות הקדושים, היו נותנים לו עלייה ראשונה. היה מקבל, אומר זו חובה, יותר מכולם, יותר מכהן, יותר מחתן, יותר מהכל. כן, אז תדע את ההלכה.
למה?
תשמע, 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 תעיש נהר, תשמע אכבר. כן. אבל בקיצור, זה האור שלה גדול מאוד מאוד, והיא אוהבת להשפיע. מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא, משפיע עליו חן, אהבה, חסד, חיים, שלום, הצלחה, ברכה, כל מה שצריך. אומר לעוד, שידע שהתמדת אורו עלינו, היא מכונה בשם שכינה. זאת אומרת שאדם יום יום הולך לו לבית המדרש או לבית הכנסת, כמו שאמרנו אתמול, שהיא נמצאת במקומות מיוחדים וכל מיני מקומות קדושים, בפרט בתי כנסת ובתי מדרש, אפילו בתלמודי תורה וכדומה. אז התמדת אורו עלינו, זה מכונה בשם שכינה, שהיא שוכנת עלינו. וכך כותב החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו, שיעמוד בתפילה עכשיו שימותו כל החיזבאללה וכל הזה, יבוא להם מגפה גדולה, יכה אותם דבר וחרב ורעב ורעב, ושביעו ביזה, להם לא יום ולא לילה. איך אומרים, יוסבח אולי ימסי, יקום בבוקר, לא יזכה ללילה. זה חסד אברהם כותב, שהקדוש ברוך הוא שוכן איתנו, שרבה פסוקים כאלה, למדנו אתמול, אפילו כל שכן אלה שיוצאים למלחמה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצניחך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, לא יראה בך עבד דבר, שב מאחריך, חסד שלום. אור החיים עליו השלום כותב, שתדע עוד דבר, מעלה גדולה יש, ידוע. דוד המלך רתיקל בימיו, היו מתים 100 אנשים ביום. ואז ברוח הקודש, שאל ברוח הקודש, ותיקן שיברך האדם כל יום 100 ברכות. דרשו את הפסוק, נאום הגבר הוא קם על, על, כמה יוצא על? 100. ודרש את הפסוק, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מימך, כי אם נראה את אדוני אלוהיך הלכת בכל דרכיו, הוא לראה אותו ולשמור את כל מצוותיו. שם תקרא מה? אל המאה. מה זה מה אל המאה? מה העניין מאה אל המאה? למה שם דווקא? נכון שרבותינו זרשו את זה, זה לא, זה הלכה למשה מסיני. אבל מה העניין דווקא המילה הזאת? איזה מה יחיד שיש בתורה? ולי סוף. נו, תגיד משהו. למדנו פעם. למה? כי אם מה השם אלוהיך שואל מימך, מה המאה? מה קרה? למה דווקא המילה הזאת? נו, נסה לזכור. מה? אתה יודע או שאתה סתם זורק מילים? מה, אתה יש לך תותח ואתה יורה? אם היית בצבא הייתי מפטר אותך. אתה מבזבז נשק בחינם. כן, אלא אומר רבי יעקב בעל התורים, תשמע רבי יעקב בעל התורים, קדוש, אומר תספור את האותיות שבפסוק, תגיע ל-99. עכשיו תיקח את המה, תעשה שם א', יהיה 100. אל תקרא מה, אלא 100. אז תעשה שם 100, ממילא יהיה לך 100 אותיות. אומר זה סוד של האור. אתה יודע מה היה ביעקב על הטורים? הרי הוא כתב את הטור. את כל הטור כתב במשך כמה שנים. הוא סידר אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, חושב משפט. כל ההלכות של יום יום, ושל החגים והמועדים מעגל השנה, שם אותם באור החיים. הכי קשה זה הלכות שבת והלכות ברכות. זה הכי, 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 הכי. יש בזה, וואה, כמה דעות, כמה סברות וכמה חילוקים ודקדוקים. אחר כך כתב את כל ההלכות ששייכות לכשרות, לבית, לטהרה וכולי, כתב ביורה דעה, כולל מצוות כיבוד אב ואם, כבוד רבו וכולי וכולי וכולי. הכל שם ביורה דעה, שהם שייכים בכל אדם. אחר כך כתב כל ההלכות שבין אדם לבין אשתו, אם זה קידושין, עדי הקידושין, אחר כך חופה וכולי, וחלו עליכם גיטין ויבום ועוד ועוד ועוד. כל זה שם את זה באבן העזר. כל הדינים שבין אדם לחברו, שלושת המסכתות, בבאה קמה, כל דיני נזיקין, בבאה מציעה, מה ישמע? בבאה מציעה. מציעות, הפקדות, יחסים של עסקים של בין אחד לבין חברו, שותפים זה אחר כך. ועוד כל מיני דברים שיש בין אדם לחברו, וכן ריבית, נשך, מרבית וכולי, והלכות הלוואה, הכל שם, טוען ונטען, לווה ומלווה. ואחר כך הביא גם בבטרה, שותפים, הלכות שכנים, זק ראייה, הרחבת טבע בעירייה, הוא גנב לו את האדמה, הוא גנב לו זה, וואי וואי וואי. אוי לנו שקורה לנו היום, אוי וואי. זה, כל זה, שם אותו בחושן משפט. יום אחד אביו, הראש, גדול הדור היה, תלמיד מהר"ם מרוטנבורג. אמר לו אביו הראש, הם היו ארבעה בנים. אתה יודע מה היה הסיפור שלו, איך הוא נולד? שבא ללדת אותו אמו, התקשתה בלידה. שלושה ימים הייתה בצער, והייתה צועקת צעקות נוראות. עד שבעלה הראש היה בצער גדול, גדול הדור היה, ואביו גם היה גדול, רבי אשר בן רבי יחיאל. אז הלכו לבית הכנסת, כל הקהל כולו, פתחו את ארון הקודש והתפללו וצעקו צעקות נוראות, ונדר נדר שהבן הזה יהיה תמיד חכם. ואחר כך ילדה אותו, סנדק היה מהר"ם מרוטנבורג, רבו, רבי מאיר מרוטנבורג, רמי מרן משבח אותו, מביא את דבריו, מה? מהר"ם. כשאומרים מהר"ם, זה מהר"ם מרוטנבורג. היה מהר"ם מרוטנבורג שנפטר בבית הכלא, אצל הגרמנים הארורים. זה לפני כמעט 800 שנים. כן, לפני, בסוף האלף הקודם. ואחר כך היו שם מורדכי והגאות מימוניות, הם היו בשעת הברית, כולם. תלמידיו של מהר"ם מרוטנבורג. ענקי עולם, וכולם פללו עליו ויצא, אבל יצא ילד רך, חלש מאוד. רק אחרי חודש עשו לו ברית מילה, וקראו שמו יעקב, כן? והיה לו כמה אחים, היה יהודה, היה אלעזר, היה כמה, ארבעה. אז הוא, וכולם תלמידי חכמים יצאו. רבי יעקב על התורים היה הפלא ופלא הבקיאות שלו בתורה, והיה עני מרוד, לא רצה ליהנות מאחרים בכלל. שם הוא כותב תקרא בהלכות שבת, זה מזעזע, בתחילת הלכות שבת. כותב לאביו, שאלתי לאדוני אבי הראש, תמיד הוא כותב א' א' הראש, אדוני אבי, כגון הוא, שאין לו לאכול, בחול אפילו פת ומעט מים, מה הוא לעשות, במה יעשה בשבת? אמר לו, כתוב בגמרא, אפילו כסה דאחסנה, כלומר מעט דגים קטנים מלוחים יאכל לכבוד שבת, שבשבילו זה נחשב עונג שבת. עושה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. הוא שומע רק שירא, מצד אחד רבי עקיבא אמר לבוא עליי ואני פורע, זה אדם שיש לו לווה, הוא יודע שהוא יש לו מאיפה לשלם, שבוע הבא או שבועיים יביאו לו כסף. אבל זה מאיפה יביא? יעשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. תראה איזה קדוש היה, רבי יעקב בעל הטורים. יום אחד, אביו אמר לו אחרי הצהריים, תגיד לי רבי יעקב, אתה כל הזמן תורה שבעל פה, תורה שבעל פה. מה עם תורה שבכתב? תכתוב פירוש על פרשות השבוע. אמר לו, כן. קיים גם מצוות כיפות אביים. אמר לאשתו אותו ערב, הלילה אל תכניס אליי אף אחד, ואף אחד לא יפריע לי. אני הולך לחדר סגור, יושב שם וכותב, לילה אחת כתב, מבראשית, עד סוף וזאת הברכה, פירושו על התורה בעל הטורים. ותראה, היה מונה אותיות. תקרא את הפירוש שלו, זה מביא לרעיון. לכן קראו לו רבי יעקב בעל הטורים. זכותו תגן עלינו על כל ישראל. תראה איך מסרות נפשם על התורה. אז כך הוא כותב. אז כותב, האור החיים עליו השלום, מביא אותו, ואומר שזה מה אל המאה, תדע, כשאתה נזהר במאה ברכות, אתה זוכה שאתה ממלא את אור השכינה, ובהתאם לכך תקבל אורות עצומים. בשמעשה ידוע, הגאון מליסה, היה גאון גדול ברוסיה, מה שמה מרוסים, ועבד זכרם. בא הגאון מליסה לבקר בארץ ישראל, זה לפני איזה 80 שנה, והיה פה הרב מבריסק, רבי יצחק זאב, ולבל היו קוראים לו, היה גר פה בחובש היהו למעלה. נכנס אצלו לבקר אותו, היה שעה 10-11 ביום, היה לומד גמרא. שאל אותו באיזה מספר ברכה כבודו אוחז. אמר לו 52. אמר, זה גאון. סופר את הברכות. מהבוקר עוקב אחרי עצמו, אם עשיתי היום 100 או לא עשיתי, בפרט שהוא לומד תורה. אתה יודע מה עשה עם מרן רבי עובדיה? וואי וואי. מעשה שהיה. זה אני ראיתי. היה שהוא היה גר בז'בוטינסקי, היה לו שם, היה בא עליו השלום, מנשה יונה, עליו השלום, הכרתם אותו. מנשה יונה היה, הוא היה עובד בעירייה גם, אבל בא אליו, והיה שם לו שתילים ועדניות ובסמים, בשביל שיברך בשבת, עצה בסמים, אסבה בסמים. בלילה, ביום, שני התפילה, אחרי התפילה, אחרי הסעודות, וכן על זה הדרך. והנה, אחרי פטירתו, בא מנשה יונה אצלו לבית, איפה כבר זה היה? ברחוב הקבלן 45. ואז הגיע לשם, אמרו לו לא צריך. הרבנית נפטרה, נפטרה בדיוק הרבנית, כשנכנסו לשם, הלכה לבית עולמה. אמרו לו, אין צורך. אז חזר כלומת שהיה. טוב. והנה, עברו כמה, 3-4 חודשים. אחרי 4 חודשים, לקראת סוף, לקראת אלול, והנה, מנשה יונה רואה בחלום, חלום. ואז הוא בא בבוקר, על הבוקר, מיד בסיום התפילה. בא לבית של הרב, ובידו כמה שתילים, עם עדנית ושקית של עפר, דפק בדלת. אמר, אני רוצה להיכנס לרב. אמרו לו, בכבוד. אמר הרב, אתמול בלילה ראיתי הרבנית בחלום. אמרה לי הרבנית, מה אתה עושה מנשה? הרב לא ברך השבת 100 ברכות. תשגיח עליו. תעקה. ואז שמע את זה הרב נבהל. מיד אמר לו, בוא, למה לא באת כל הזמן? אמר, באתי ואמרו לי, לא צריך. הבנת? אתה צריך לשמור על שומרי הבית. בקיצור, שם לו עדניות, והרב היה מקפיד. מאז, אתה יודע מה היה עושה? נעקבתי אחריו. הוא היה חזן במוסף, קבוע, בשביל להרוויח 100 ברכות. והיה עולה כל שבת מפתיר, כל שבת. חוץ אם מישהו היה לו חיוב, היה נותן לו. והוא היה קורא בעצמו. למה? יש שם ברכת, ברכת התורה, לפניה ולאחריה, ברכות של המפתיר, שם הברכות, מרוויח. אז ככה סגור, מראש עשה חשבון, שיש לו מאה, וגם היה מברך על בסמים. אז כל שבת היו כותבים בסמים, סמים לא, ככה היה, אז תראה כמה רגדי חסידה וישמור עליו השלום. אז ראית מה זה מאה ברכות? כמה צריך להיזהר. זה ניצול מכל מיני כללות, מכל מיני עניינים. כי האדם הראשון אחרי החטא, עשה שלום. לכן צריך להיזהר במאה ברכות מאוד. והרב מתי משה מביא שגם 90 אמינים צריך להיזהר. מביא מעשה שפעם אחת היה תלמידו של הרש"ן, רבי שלמה לוריא. הוא חי לפני 500 שנה. הרמה מביא אותו הרבה להלכה. היה חסיד גדול. ומתי משה כותב שהיה מעשה בעירו. שתי נשים יצאו לאיזה כפר לקנות שם איזה סחורה. בשביל, אני יודע, עדשים וכל מיני דברים שיש בזול להביא לבית. ואז באמצע הדרך נחו, ישבו שם מתחת לגל אבנים. מצאו אבנים וזה ישבו עליהם. והנה אחת שומעת שמאחריה יש שני מזיקים. שומעת אותם. אומרת אחת השנייה, בוא ניקח את שתי האנשים האלה, נגלגל עליהם את האבנים, נקבור אותם. אמר לה, אמר לו השני, המזיק השני, לא אסור, זאתי האישה ענתה היום 90 אמנים, היא זהירה 90 אמנים. סובבה החוצה לו, אחורה לו אף אחד. אמר לה, שמעת? אמרת, לא שמעתי, אמרת כך וכך. הלכו לרב וסיפרו לו, והוא כתב זה בספרו, מתי משה, מעשה ידוע. תראה כמה מעלה 90 אמנים. אמו של רבי יהודה צדקה, הייתה נזהרת לשמוע 90 אמנים, אבל היא הייתה כבדת שמיעה. מה הייתה עושה? הייתה לילה בבית, קופסה עם טופי. אתה זוכר פעם היה טופי עילית? מה כן? מרובעים, איזה צורה זה היה? עם כל מיני, כן. בקיצור, הייתה קורא לילדים, היו באים אצלה בהפסקה של בית הספר. עולים אליה, אומרת, אבל בהתנא תצעק לי באוזן, שהיא רוצה לשמוע. והייתה מלמדת אותם גם איך לברך. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, מילה מילה. והייתה נותנת להם, גם חכמים צדקה אמר לי, הוא סיפר לי. אמר לי שהוא ממנה למד איך מברכים. שהיה מברך, מילה במילה, קוסטי היה שוטה, מברך שהכל, כולו, כל עצמותיו, תוחזה מורד. הבנת? אז היא הייתה מקפידה לשמוע כדי להשלים. כי כתוב, הקו הישר כותב, גם אם עשית יותר ממאה, כל המוסיף, מוסיפים לו. וכן יותר מ-90, יאללה, קדימה. הבנת? אז תראה, כך כותב אור החיים עליו השלום, כותב על זה, שמי שנזהר בזה, זוכה שהוא ממלא את אור השכינה, והשכינה מאירה בו.
מה יהיה? הרב, מותר לענות אמן אחרי ילד קטן?
מה?
מותר לענות אמן אחרי ילד קטן שברך?
אני יודע מה, לאן אתה חותר, אתה חושב שאולי הוא מלוכלך וכדומה. היום ברוך השם נזהרים שההורים נזהרים לנקות הילדים. מסתם אנחנו מברכים, עונים להם אמן, כן. עכשיו, כותב הרב שערי אורה, הוא היה מקובל גדול, רבי יוסף גיגיטליה, גם מספרד. הוא כותב שתדע שהשכינה נרמזה בשם עדנות, א' ד' נ' י'. בכל מקום שתמצא בגמרא ובמדרשים, כנסת ישראל, מי זה כנסת ישראל? אומר, זה השכינה בעצמה. זה היא אור של השם מדברך שמאיר בתוכנו. ואסור להבדיל בינה לבין הקדוש ברוך הוא. לכן עושים לשם ייחוד, לשם ייחוד לפני כל מצווה. אז אנחנו, אצלנו יש ניצות אור של השכינה. ואז על ידי המצווה שאתה עושה, אתה מחבר את הניצוץ עם המקור, עם הקדוש ברוך הוא ביחד. ואתה עושה להם נחת רוח, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות את צום בורנו. גם כעת, אנחנו לומדים תורה. לא תגיד, אני מקדיש את הלימוד בשביל זה וזה. אני מקיים מצווה, תעשה דאורייתא, ואגיד לו, ימוס ספר התורה הזה מפיך, ואגיד את הבו יומם ולילה. אחר כך, אתה רוצה לעשות מי שברך לאיזה חולה, עולה, אפילו בתוך הלימוד, זה יכול. מה הבעיה? תגיד, בזכות הלימוד, בעזרת השם, השם ישמיד את כל אויבינו ושונאינו. והחיילים לא נשמע עוד שלא נהרגו ולא נפצעו כלל. אז כך הוא כותב, הוא כותב שערי הוראה, היא כנסת ישראל, והיא שומרת עלינו, תשמע מה הוא אומר, להבדיל אותנו מאומות העולם. אז במוצאי שבת, תגיד בבית ככה בכל, ובין ישראל לעמים, שהנכדים שלך והילדים שלך לא יתחברו עם גויים. בשום אופן, יהיה מה שיהיה. הבנת? אז אומר, מבדילה אותנו מאומות העולם. והיא, כשהם מזיקים לנו, עושה בהם שפטים. כי מידת הדין, דינה דמלכותה, דינה. למה חזר פעמיים, הגמרא אומרת, זהו. שיש בה דין, שצריך, היא פועלת דין במה שצריך לחתוך אותו. בעזרת השם, תעשה בחמאס דין גדול בעזרת השם. ברשע הוא ימח שמו וזכרו. הנייה ומשעל שלישייה, והשלישי ימח שמו, סנואר ימחה אסמו. עושה בהם שפטים. אחר כך הוא כותב דבר פלא פלאים, תשמע מה הוא כותב. וקרא הקדוש ברוך הוא לשכינה 10 ספירות. ספירת הכתר נתן לה י"ג מידות של רחמים, שהם למעלה, תדע, י"ג מידות, מקום הכי גבוה, אין יותר גבוה מהם. לכן רבנו ארי כתב, זהר, שבשלושת צעודות שבת יהיו לו 12 כיכרות. אז מאיפה תביא 12 כיכרות גם לסעודה שלישית, אה?
תקפיא אותה, קטנית.
לא, אז תגיד, לא, תגיד מההתחלה. קנה לחמניות קטנות, או יופו לו בבית לחמניות קטנות, כל אחד כזית, 12, תקפיא אותה. בלילה, תוציא אותה, מילך, בלילה אפשר, אם יש לו אורחים, אז רחמניות קטנות גם אפשר לאכול, מסתדר. רעבים גם בלילה, אוכלים סלט, ואת הבשר ואת הדגים לא אוכלים. העיקר תפל, והתפל עיקר. אוי ואבוי. אני שמביאים את זה, אני אומר להם, עבודה זרה הגיעה. כן, לא מפחד. אומר להם, עבודה זרה. זה עבודה זרה. כי המצווה היום זה דגים ובשר, ועוף או בשר. מה אתה מביא לי? ממלא לזיני בישה, חי סלטים. תאכל סלט חי, אם לא יאכלו אותו חי. אז עוד ג' זה הסוד של עוד ג' עוד ב' כיכרות. אחד, ג' תריה אחד. אז הקדוש ברוך הוא כולל, בכתר כולל 12 אורות. איך 12? אתה יודע איך? זוהר מפרש, אנחנו קוראים אותו ולא שמים לב. יש שלוש הוויות לאדם בפנים. לכן הגמרא אומרת, סותר לאור של חברו, כאילו סותר לאור של מקום. בפנים, כאן, פן הראשון, יש הוויה, יוד כבבקה. פן השני, יוד כבבקה. אחורה, גם יוד כבבקה, בעורף. יחד כמה אותיות, 12 אותיות. זה בסערות. יש אחר כך גם בלבן שבקרקפת, גם כן 12. אז זה 12 של הלילה, 12 של הבוקר, 12 של סעודה שלישית זה של הזקן. נקנה קדישה אלה, כל מה שעזור, שמה יריק. שאומרים בתשליך, שמעת? כל התיקונים, זה 12 פה. אז זה ה-13 בכתר. בחוכמה יש לב נתיבות חוכמה. לב. לכם לב? לב אלוקים למעשה בראשית. בראשית ברא אלוהים, תספור כמה אלוקים כתוב. ויאמר אלוקים, ויעש אלוקים, ויער אלוקים. תספור עד אשר ברא אלוהים לעשות, בדיוק תמצא לב פעמים אלוקים. זה בספירת החוכמה. אחר כך 50 בבינה. איפה יש בינה 50 למה? 50 פעם נזכר בתורה יציאת מצרים. כן? תראה פרשת קדושים, אומר, שרוצית לכם מארץ מצרים. כן. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. אני השם שרוצית לכם מארץ מצרים. אז זה בבינה. שמה 50. אחר כך הוא כותב, והחסד יש שמה 72. זה כבר נרדם, מה זה לא מעניין אותך? בחסד יש 72, בפריה חסד. אחר כך בגבורה, תשמע מה זה כוחו של השם יתברך, כוחו גבורתו מלא עולם. 40 מיני אש. כמה אתה מכיר? 1, 2? 40 מיני אש יש. זה במידת הגבורה. יצא, ישרוף את עזה הלילה. אחר כך יש 70 אורות בתפארת. 70, כנגד 7 ספירות, כל אחד 10. ואחר כך מתגלגלים בנצח והוד, ומתחברים אל חי ביסוד, אל חי אורות ביסוד. ואחר כך, וכולם ניתנים במלכות, היא השכינה שכנגד שם אדנות. אני אחזור לך. בכתר יש לך 13. בחוכמה לב. בבינה 50. בחסד 72. בגבורה 40 מיני אש. אחר כך תפארת 70 אורות. ואחרי זה נצח והוד. שמה מתגלגלים האורות האלה של ה-70. מתחלקים ביניהם, נצח והוד. למה הם ממונים על צבאות של הקדוש ברוך הוא. עוד הוא בצבא שלו. תראה, תראה מה זה הצבא של השם יתברך. אתה רוצה אני אקרא לך?
כן,
אתה תזדעזע. פחד, פחד, פחד. אבל אני מפחד שלא תישן בלילה. הכך... ואמרנו ביסוד זה אל חי, כן? ואחר יבואו לבאר, הוא כותב לבאר, כולם יורדים לבאר, שהיא שם אדנות, זה השכינה הקדושה. ואנחנו מקבלים מזה עוד, מאיפה אתה מקבל שכל ושמירה והצלחה, והחיילים באמצע הזה מתעשתים באמצע, כן, ככה, תעשה זה, תעשה זה. צריך לקבל החלטות באותו שנייה. עושה טעות, עושה שלום. אז הוא אומר, זה הסדר שהתפקיד שלנו לחבר אותה למעלה, 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 לידי הלשם יחוד. זה כותב רבן יוסף חיים, שאנחנו הבנים שלה. מה, איך הבנים שלה, אה? ביתרו. איך אנחנו נקראים בנים של השכינה? בנים אתם לאדוני אלוהיכם. כמו שלכל אחד יש אימא שילדה אותו, כולנו יחד נולדו נשמותינו מהשכינה הקדושה. היא אימנו, אם הבנים שמחה. הללויה. הבנת? אז היא ילדה את הנשמות של ישראל. והנשא איוב אומר, הלא בבטן עשני עשהו. אומר, אני מרחם על כל אחד מישראל. למה? מאותו בטן של השכינה שהנשמה שלי נולדה, גם הנשמה שלו נולדה. מה הוא ישנה ממני? למה אני לא מפרגן לו, לא עוזר לו? הבנת? זה התפקיד שלנו, לחבר אותה, ואנחנו בנים שלה. מביא שזה מה שאמרו מסכת קידושין. מסכת קידושין דף מם, שמה, יותר נכון, לא מם, למד א', למד א', שמה יש הלכות כיבוד אב ואם. שמה כתוב שם על גדול הדור, היה רב יוסף, עליו השלום, היה ראש ישיבה בבבל. רב יוסף, חברו של רבה, שהיה שומע את הקול של אמו מתקרבת, היה מזהה את הצעדים שלה, היה אומר נקום מפני השכינה שבאה. היא אומר התלמידים, היה קם, עומד מפניה. אתה קם? אתה יודע מה היה מעשה עם אבא עליו השלום? היה לומד עם חמצת כחוצן, מסכת קידושין. הגיעו דף למד א', מכיר את הסיפור? אתה? הגיעו לדף למד א', ואז היה שם שצריך לקום, הקום כמה שכינת. שאל חכם צדקה את מור אבי, היה עדיין צעיר לימים, בגיל לפני 40 אפילו. שאל אותו שאמך עוברת בבית, אתה עומד מפניה? אמר לו, בהידור ככה, שלא יחוכה ויתבלולה, כי יראו את זה דבר מוזר. מה? אתה לא קם, סגר את הגמרא, היום לא לומדים. תלך לבית, תקיים את המצווה, תיזהר, כל פעם שהיא עוברת אתה עומד מלא קומתך, אחר כך נלמד. אסור ללמוד בלי לקיים. ככה עשה, למחרת בא, אמר לו, כאמרת, אמר ודאי. ומאותו יום היה נזהר, אני זוכר אותו, זוכר אותה. שהיה בא, מביא לה אוכל, אף אחד היה אסור לו, הוא היה מביא לה מים, ניטול ידיים, סעודה בצהריים, ועומד לידיה כמו משרת, ככה, ורועד, ואני הייתי נבהל, אנחנו מפחדים מאבא, פתאום אבא מפחד ממישהו, והיה מביא המגבת עליו, איך שהיא גמרה לשחות את הידיים, מברכת, מנגב את הידיים, אחר כך מקריב לה את הלחם, עם המלח, לוקחת את הלחם, בוצעת, תובלת במלח שלוש פעמים, ואוכלת. אחר כך מביא לה הצלחת של המרק, הוא בשתי ידיים הולך ככה, בשתי ידיים. ואז, והיא הייתה אומרת לו בערבית, אני לא צריכה אותך, יש לי את האחים שלך, הם מטפלו בי. הייתה חולה. אני צריכה אותך בעולם הבא. שמה אתה תעזור לי. אבל אני רוצה גם עולם הבא. אני רוצה לשמש אביהם, מצווה כיבוד אביהם. תראה מה זה. אדם שיש לו את זה, כמה צריך לשמוח ולקיים ולשמוח. אז ככה הגמרא אומרת. היה אומר לי, קום מכמה שכינת. אז כאן ראינו שאימו של האדם שורה עליה שכינה. צריך לכבד אותה. כיוון שהוא מכבד את השכינה. מה אתה רוצה עכשיו? יפה, יפה. עכשיו אני עובר ברשותך, כיוון שביקשת, אבל אל תתחרט. מה שאמר עליו השלום בספר מעשה מרכבה. כן. אז הוא אומר שם, אומר תזכורת. מן סע, הוא דורש את האלף בית שאמרנו מקודם, אב גד, זוכר? גמטריה שכינה עד יוד, אחר כך קל, מן סע. מה זה מן סע? הוא אומר, מלך נסע ממחנה. היה יש לו מחנות, זה הקדוש ברוך הוא, יש לו מחנות למעלה. עוזב אותם, עולה לרקיע ערבות. ומערבות עולה להיכלות. ומההיכלות נכנס להיכל גאווה, להיכל הכי קדוש. ומשם ללפידי אש. שם לפיד האש, אף אחד לא יכול להיכנס. הוא מלפיד האש ששלהבת אש. הוא משלהבת אש למקור האש. הוא ממקור האש למלאכים. הוא ממלאכים לצבעים. הוא מצבעים למשרתים. אנחנו אומרים, אשר משרתם. משרתם, אנחנו קוראים משרתם. אבל מה זה משרתים? תבין, איזה מלאכים למעלה יש. הוא ממשרתים לטהורים. ומהטהורים, הוא אומר להרעלים. ומההרעלים לסרפים. לחיות, לקודש, שהם שורפים במבט שלהם. מי שהם מסתכלים עליו, עושים אותו אש. אם יעיפו מבט, יקבלו הוראה מלמעלה. מבט על עזה, חיזבאללה. אין חיזבאללה. יקימו ועדת חקירה, מי עשה את זה? ומהשרפים עולים לאופנים, כשאתה אומר לאופנים וחיות הקודש, תראה מה זה. ומהאופנים לקירובים, ומהקירובים לחיות המרכבה, מחיות המרכבה לאבן ספיר, ומאבן ספיר זה אבן ספיר שמאירה אור עצום יותר מהשמש, פי כמה וכמה. אחר כך משם, מאבן ספיר לכיסא הכבוד, ומכיסא הכבוד, ומכיסא הכבוד אני כבר לא מזהה מה זה, כנראה מרוב האורות שיש שם. כן, לא יודע, לא מזהה. הוא אומר, מכיסא הכבוד לתת קנה רקעים. כמה זה תת קנה? 955 רקעים. ושם יושב כבוד עוזו, חביון עוזו של הקדוש ברוך הוא. ואין רשות, לא למלאכים, לא לתפסרים. שם התפסרים, זה כמו שרים. הרעלים, ולא לסרפים, ולא לאופנים, ולא למלאכים. ולא לחיות הקודש, ולא למרכבה, הוא חוזר חזרה על מה שקרה מקודם, ולא לשרים הגדולים, לא לשר הפנים, זה מבטא שר הפנים מעל כולם, ולא לשבעה שרים רואה פני המלך, ולא לקירובים, ולא לאותם שרואה פני המלך אל מלכי השרת, אין רשות. רק הקדוש ברוך הוא יושב למעלה שנאמר, יושב בסתר עליון, בצל שדי עדונן. תראה איזה אורות יש שם למעלה, מכאן תדע איפה כל אחד אומר, הוא יעמוד ליד כיסא הכבוד, איזה כיסא, איזה כבוד, מה מדבר, שטויות, מדבר ובתמוח. שם יש אש לוהטת, איזה מרחקים אדירים. מה כל אחד מדבר, חושב הוא יעמוד לפני מלך מלכי המלכים. הוא קבע הרעיון.
לכל רגיע יש עולם?
מי?
לכל רגיע יש עולם?
אני יודע מה שיש, אני הייתי שם, דחילה, עמד לך, אתה לא תשם בלילה. עזוב אותי עכשיו, אל תתעסק עם זה, זה לא בשבילי ולא בשבילך. איי, 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 אז רק להבין מה זה אורו של עולם, הקדוש ברוך הוא, מה זה? אנחנו עומדים עמידה, אני מתבייש לפעמים, עושה שלום ואני מתבייש בעצמי. אני עמדתי לפני הקדוש ברוך הוא כעת, דיברתי איתו, אוי ואבוי לי. איזה עמידה, איזה זה, מה... אוי ואבוי, שם מרחם. והוא רחום יכפר עוון. אז אומר לכן, התפקיד שלנו, שלי ושלך, כל אחד מאיתנו, לחבר את האור שנתן לך. מי זה האור שנתן לך? נשמה. הרי הוא מה עשה שברא את האדם הראשון, כתוב בפסוק, ויפח, באפיו נשמת חיים, כמו בלון שאתה נופח בו, כביכול יכול להבדיל, להבדיל, לא שזה ככה היה אצל הקדוש ברוך הוא, אין לו, זה לא, הרמב״ם אומר, הכל זה משל. כל המפרשים אמרו כך. אז נפח באפיו כביכול מהאור שלו בתוך אדם הראשון. מאותו הפחת נשמת חיים באדם הראשון באו אחר כך בשת. משת אנוש וכן על זה הדרך. אברהם, יצחק, יעקב, שבטים עד אלינו. אז כל אחד מאיתנו יש לו נשמה בקרבו, שנתן אותה מהנפיחה של אדם הראשון, לאדם עצמו. זה אומר בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. כל זמן. למה אתם מדברים? למה? 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 נוטו. זה המקום הזה מועד לפורענות. פעם היה שם קיוסק. כן. נוטו, נוטו. כן, אז אם כן, מכאן אדם ילמד מוסר השכל. מה, איזה מורה ופחד צריך לשמש לפני השם יתברך. עכשיו, אזור חדש, פרשת כי תישא, כתב רבי שמעון בר יוחאי, שעה שכינה מינה אותה הקדוש ברוך הוא עלינו, לשמור עלינו, בבית, בשדה, ברחוב, בדרך, בכל מקום ומקום. וגם להדריך את האדם בעבודת השם, ולהראות לו את דרכי התורה. כמו שאמר דוד, הורני אדוני דרכך, אהלך בעמיתך. דוד המלך, שהוא היה רגל רביעי של מרכבה, מבקש. מה אנחנו, כל שכן וכל שכן. אומר, ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר, והיא מצילה אותנו מחטאים. אדם בא לעשות עבירה, היא שומרת עליו. מזהירה אותו, אל תעשה. וגם מזכה אותו בתורה ומצוות. והיא אחראית עלינו. כלומר, אם אנחנו עושים עוונות, אז הקדוש ברוך הוא קצת, אסור, לא רוצה להגיד מה. אז יש חלילה, חלילה. אז היא אחראית עלינו. בגלל זה, כותב, היא יצאה לגלות כי לא שמרה כמו שצריך וקיבלה עליה אחריות על החטאים שעשינו. ולכן גלתה עמנו. בא אחריו הרקנטי, רבנו מנחם הרקנטי. שמעת עליו? היה בספרד לפני 700 שנה. כותב שהיא משוחחת ושומרת עלינו. זה שאנחנו אומרים בלילה. פרוס עלינו סוכת שלומך. תקננו מלכנו ועצה טובה מלפניך. בפרט בלילה, שזה זמן שהמזיקים נמצאים. נש, אנחנו לא רואים אותם. הם רואים אותנו, אבל מפחדים. אתה מפלל ערבית, ואומר השכיבנו בכוונה, ומסתלקים ממך. אומר, אז אם משוחחת ושומרת עליהם, והס ושלום אם אדם עושה עוון, מיד היא מסתלקת. והיא נותנת האדם, פללת עליו שיהיה לו פרנסה, יהיה לו חיים, יהיה לו חוכמה, יהיה לו חן, יהיה לו בריאות. תראה מה זה, הכל זה ממנה. זה שאומרים בשים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים, עלינו על כל ישראל עמך. פלל גם על כל עם ישראל. אומר, והיא סוד. יסוד של פני השם בצלם של הקדוש ברוך הוא אומר ולכן אם חס ושלום אדם חולה או אדם נמצא בבית האסורים או עומד למשפט או חס ושלום בסכנה נמצא בסכנה צריך לעשות בדיון נפש למה? כיוון שצלם אלוקים שעליו הסתלק אין לו צלם, אז הוא כאילו חסר שמירה. כנראה כתרגו עליו אומה וכדומה, אז הוא צריך תוספת שמירה. מה התקנה? יעשה פדיון נפש. מה זה פדיון נפש? זה לא הולכת איזה בבא ולתת לו, אני יודע מה, 6,000 שקל. לא. פדיון נפש זה סך 160 פרוטות. כמה זה 160 פרוטות, תדע? כל 40 פרוטה זה גרם אחד של כסף. כמה עולה, אז ביחד 160 זה 4 גרם. כמה עולה 4 גרם כסף בשוק? היום זה בסביבות 15 שקל, משהו כזה. ייקח 15 שקלים ביד שלו ויאמר שזה פדיון נפשו. אתה רוצה לדבר במקומי? בוא תשב פה. בכבוד. אז הוא נותן פדיון נפשו. ויש שם כנגד זה כחמש שמות קודש, שהם גמטריה צלם. וזה גמטריה כסף. כסף כמה יוצא?
160.
קפה פה 100. ועוד סמך 60. 160. צלם גם כן 160. אז ייתן 160 פרוטות. לא צריך לפרוט אותם ולתת פרוטות ככה. שווי של 160 פרוטות. ואז הנחש מסתלק מעליך. אותו מקטרג, לא יכול לקטרג עליך. שכתב רבנו הארי, זוהר הקדוש, שכשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, בא עוד פה, הרי באו בסדר תשרה, כתב, תין, קוף, רש, אחר כך בא צדי, תו, שין, רש, קוף, צדי, אחר כך בא עוד פה. בא עוד פה, אמרה לו, רצונך לברוא בי העולם, שיש בי פדיון. מה העניין של הפדיון? אז אמר, עוד פה, זוכר שדיברנו על זה? יש בתוכה עוד פה קטנה. מה זה רומז? הנחש, הוא רוצה להקיש, מה הוא עושה? עושה עיגול והראש שלו בפנים. והוא מסתכל לצדדים, מתי לקפוץ, פתאום הוא קופץ על הטרף שלו. הבנת? אז מה אתה צריך לעשות? תן לו איזה משהו שיוכל, עוזב אותך והולך. תן עצם לכלב, ולך. עכשיו מה אתה צריך לעשות? אם אתה נותן פדיון נפש, הוא עוזב אותך, למה? חסר לך בכיס עוד 15 שקל. הבנת? כולה 15 שקל. זאת אומרת, זה סוד פדיון נפש, והיא 160 פירוטות. ואז חוזרת השכינה ושורה עליך. למה יש 5 שמות קודש? אחד שבהם ברא את השמיים ואת הארץ. זה מוצא מראשי תיבות, בראשית ברא אלוהים, זה ההתחלה. אבל המילים את השמיים ואת הארץ, א' כ' ו' כ', שם קדוש. זה אחד. השני שם אקיה. השלישי שם הוויה. הרביעי שם אלוקים. החמישי שם אל. ספור את כולם יחד, תקבל בדיוק 160. זה 160 פרוטות של פדיון נפש.
אז אדם רגיל יכול לבד לעשות פדיון הנפש?
לא, ייתן 160 ויגיד על דעת רבנו ארי, על דעת רבי שמעון בר יוחאי, על דעת הרשש.
מה?
מה
זה ייתן?
מועיל. ייתן 15 שקל. ייתן 20, ייתן חי, ויגיד, אני נותן זה פדיון נפש על דעת, אבל ייתן זה לעני הגון. אומר, וכן בלילה, היא מפרנסת את כוחות הדין. למה? כדי שלא יבואו להזיק לנו. אז היא מפרנסת, ותקום בעולה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. אז אלה הם, נותנת להם, ובמה הם מפרנסים? תשמע. מה הוא כותב? מהווידוי שאתה אומר בלילה לפני השינה. אז אני אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, אז יצא היא לוקחת השכינה, ואומרת להם, קחו. עכשיו אתה אוכל עוף, אנשים קונים עוף, חושבים זה זול. איזה זול, הכל העצמות יוצא בסוף, נכון? כל עור והעצמות ושומן. זורק, למי נותן? לחתולים. אבל היום אין חתולים כבר, מסכנים. פלל עליהם. אז אומר היא, נותנת את זה בלילה לכוחות הדין, מהווידוי, מהחטאים שאנחנו חטאנו. אז זה הם שמחים. וזה האוכל שלהם, כמו שעיר ביום הכיפורים. נכון? ונשא שעיר עליו את כל עוונותם, אל ארץ גזרה, בר מינן. אומר, אחרי זה, כל זה כותב הרי קנטי על אבשלום. זכותו תגן עלינו. אומר, אחרי זה, והיא, אחר כך מגיעה חוץ מכם, לשעה פטירת האדם, והיא באה לקבל את נשמתו, רואה אותה, את השכינה, זה אור השם. ואז היא לוקחת את הנשמה ומלווה אותה למעלה, אין מקום מנוחתה למעלה. ואחר כך שוברת עליה בקבר, כמו שיש לתורה, כתוב, מיטל לך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך, מיטל לך תנחה אותך בעולם הזה, שוכבך חוץ מכם בקבר. אז היא שומרת על האדם, ואחר כך כשהוא קם בתחיית המתים, היא מלווה אותו. אומר, בתחיית המתים, היא תבוא השכינה להוציא אותו מהקבר וללוות אותו לקבלת פנים עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה זה? איי, 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 איי. כותב הרדב"ז עליו השלום. שלכן הקדוש ברוך הוא התפלל לפני שברא את העולם. איפה? ליד בית קודש הקודשים. שנאמר, קראנו את זה אתמול, האם ישלם סוכו, מעונתו וציון? שלם זה ירושלים. פלל בירושלים, היה לו סוכה. איפה? מעל הר הבית. הם אומרים שלהם, זה בקעה לאור, כן, אה? אז אומר, ולכן כתב הרדב"ז, מי שחס לשלום אנסו, היה מקרה אחד, תפסו אותו הגויים, שמו אותו בתוך הר הבית, ונתנו לו לצאת, כלא. עכשיו הוא שאל, איפה הוא התפלל? יכוון לכותל המערבי, הסתובב אחורה לכותל המערבי, או בית קודש הקודשים? כתב לו, בית קודש הקודשים. למה? כיוון שאנחנו, ככה המשנה אומרת, היה עומד מחוצה לארץ, יפנה לארץ ישראל, ארץ ישראל ירושלים, ירושלים לבית המקדש, בית המקדש העזרה, בעזרה לבית קודש הקודשים. אומר, ואפילו שהכותל יהיה אחרי הגב שלו, אבל זה מפסיק, יש לו מחיצה גבוהה, כך פסק. אומר, והיא נמצאת עם הצדיקים, נמצאת דואליכם עם החולים. נמצאת עם כל מי שבצער. ונסיים במעשה קטן מהבח, הגאון הבית חדש. היה איש קדוש מאוד, רבי יואל סירקיש, זכותו תגן עלינו. שפעם אחת היה איזה חולה, לא עליכם, בעיר. ולא רצו להטריח את הרב, הביאו את המיטה של החולה, הכניסו אותו לבית המדרש. היה הבח, יושב לומד. לא ראה. שבא החולה לידו. שכב החולה לידו והיה מחוסר הכרה. לא זז, עבריו לא נעים. והנה אחרי חצי שעה, הבא היה לומד, קם החולה על רגליו ואמר, מה אני עושה פה? קחו אותי הביתה. אז אמר להם אחד החכמים שם, שהגאון הבא שלומד השכינה איתו. שמו את החולה ליד השכינה, והיא ריפאה אותו, השם ירפא את כל חולי ישראל. ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. וטוב תלינו, תקיצו בשואה ורחמים. וירחם על החיילים, שלא יעונה להם כל רע. וישמיד אויבינו ושונאינו, שילכו כפרה עלינו. וכל, לא לשכוח, הבידוי, לכוון, שכל זה חלק שלה, הם, הסתרה אחרא מגיעה להם, ואנחנו נצא שלמים, בריאים ושלמים.
זקו ברוך, חלב.
כמה זמן יעשה פדיון? פעם
בפעם. פעם בחודשיים.
פעם בחודשיים, זה הסלטים שהרב אמר, גם אם זה העונג שבת שלו, מישהו שם, שהרב אמר עבודה זרה עם הסלטים.
לא, לא יקזי.
גם אם זה עונג שבת שלך.
העיקר לא. העיקר לא.
מברכים.
חזק וברוך כבוד הרב, מרן בסימן שלט. כמה דינים, רפואה שלמה לי, גבר זר. כמה דינים, בעיקר הקניינים פה, אחד מהם אין רוכבים על גבי בהמה. הרי לשים מסע על בהמה, זה יש פה איסור של, למען ינוח שורך וחמורך. אלא פה מדברים שהאדם רוכב, אז החי נושא את עצמו. אבל מצד שני, אסור לרחוב על הבהמה בגלל שמה ירצה להניג אותה ויתלוש איזה ענף מאיזה אילן וכדומה או איזה קנה, אפילו נמצא במדבר שאין שם את הדברים האלה. כשרבותינו גזרו, אין הבדל ב... יש מציאות כזו, לא תהיה מציאות כזאת. על פי רוב יש את המציאות ולכן אין רוכבים על גבי בהמה. מהי נפקא מינה? אם יש קרון שהבהמה גוררת אותו והוא רוצה לישון בקרון בליל שבת, אם יתיר את הבהמה מהקרון אז היא מותר. אבל אם הבהמה קשורה עדיין לקרון, גם אם זה לא מכביד על הבהמה, נגיד הקרון יש לו כמה גלגלים, אפילו אחי, כל שהבהמה הזאת היא קשורה לקרון, אין ניתן לעלות לקרון הזה, אלא אם כן, תודה, אלא אם כן הבהמה הזאת היא מנותקת מהקרון, אז היא מותר. יש גם נפקה מן היום, יש מקומות שנוסעים לעשות שבת באיזה מקום, ועדי שעושים שבת באיזה מקום, אז הם רוצים להשתמש עם הרכב או עם הטנדר לישון בפנים. האם יש פה זילותא דשבתא או לא? כמובן שמדברים פה שהם מנתקים את המצבר של המכונית. לא את כל שני הקבלים, רק קבל אחד, ואז זה מנותק. אבל יש פה זילותא דשבתא. אדם שרואה עולה לאוטו, גם היא יודע שלא נוסע. אבל עצם הדבר, זה נראה שיש פה מזלזל לכבוד שבת. אז מה כן לעשות? מה כן לעשות? לקחת סדין ולחסות את החלק שנכנסים לאוטו כמו חצי אוהל כזה. באופן כזה אין פה זלזול בשבת. כי זה נקרא כאילו יש פה אוהל. חלק מהמכונית זה מכונית וחלק זה נקרא כמו אוהל. באופן הזה, באופן כזה יש להתיר, כיוון שאלף אין מצבר, אין חשמל, שנית אין פה זילותא דשבתא, כי כולם יודעים שרובם משתמשים במכוניות במקום לישון בתוך חדרים וכדומה, יושנים בטנדרים בתוך מכוניות. ולכן, מה אמרת? אז אין בעיה להיכנס לקרבן. גם אם היא לא מכונית שגוררת אותו מחוברת, אין לזה איסור, כיוון שהקרבן, כולם יודעים שזה מיועד לשינה, מיועד לתוך בית. אז אם באים קרבנים, גם אם זה הקרבן עדיין מחובר למכונית, אין פה שום איסור. כי הוא לא משתמש במכונית, הוא משתמש רק בקרבן. ודאי שאין פה שום איסור בדבר הזה, וגם אין פה איסור זלותא דשבתא, יהיה מותר. אדם שהוא הפליג בספינה ביום חול, ספינה של גויים, והספינה הגיעה לאיזה נמל ביום שישי, וביום שבת ממשיכה את הנסיעה שלה, את הפלגה שלה למקום שמנה צריכה להגיע. אז בינתיים הספינה עוגנת בנמל, פורקת סחורה, טוענת סחורה, בבוקר מוקדם היא כבר מפליגה. וישם היהודי, מה יעשה? מותר ליהודי הזה לצאת מהספינה כדי לארגן לו מקום שינה מסודר, לא בתוך הספינה, או נגיד מלון או כל מיני דברים, אבל בתנאי שיעשה קבלת שבת, זאת אומרת שיעשה שביתה בתוך הספינה. מה השביתה? יבוא בבין השמשות, אחרי שיתפלל ערבית, יעשה קידוש שמה עם עוגה.
ואחר כך הולך למלון לאכול ולישון, בבוקר מוקדם הוא מגיע לספינה ושוכב לישון. ממתין עד שהספינה תתחיל להפליג, ואז יכול לקום. למה? כיוון שקנה שביתה בתוך הספינה מערב שבת, מותר לו להיכנס לספינה בשבת. ואם הספינה הזאת יש לה, גדר סביב, הוא יכול ללכת ביום שבת לטייל בכל הספינה איפה שהוא רוצה, יכול ללכת. אבל אם אין שם גדר, אז זה נהיה דין כמו קרמלית, יש לו רק 400. מחוץ ל-400 הוא לא יכול להסתובב. יכול נוסע? לא יודע. תמצא איך היתר, אתה אומר. זה מדברים על ספינה של נוכרים, שמפליגה. איך הוא מפליג... רגע, אתה עונה לו או אני? אז הוא שואל שאלה, איך היהודי הזה בכלל מפליג בספינה בשבת? שהיא תפליג בשבת. אז מרן כותב בסימן רשמים ג' ועוד מקומות, שאם הוא נכנס, שאם הוא מפליג ביום חמישי, נגיד רביעי, חמישי, שישי, שלושה ימים לפני שבת, מותר. אבל אם זה לצורך מצווה, מותר אפילו חמישי, שישי. ואם הוא כבר הפליג מקודם, זאת אומרת, היה כבר ביום ראשון, אני ממשיך. אז יש עוד דין נוסף בדיני הספינה. אם המים הם גבוהים, זאת אומרת, אם הספינה, הזה של התושבת של הספינה, הוא גבוה 10 טפחים, אז אין לנו דין תחומים מעל 10 טפחים. זאת אומרת, 80 סנטים היא מפליגה גובה במים. היום כל הספינות הם אפילו יש קילומטר מהקרקע עד הספינה, רק במזחים, אז זה שם יש בעיה. אבל סתם ספינות שהיו בזמנם היה את הבעיה הזאת, כי הם היו מפליגים במים מרידודים, ושם באמת יש את הבעיה הזאת. היום שיש תחומים, הוא עולה 12 מיל, 12 קילומטר, 11 קילומטר, 520 מטר, שהיא מפליגה בשבת, אז יש תחומים. כשהיא לא גבוהה מהקרקע 8 סנטים, קצת פחות, קצת יותר, לא משנה. אבל אם היא גבוהה 80 סנטים, אז אין בעיה. למה? אין תחומים למעלה מ10 טפחים. יש לנו בעיה עם הרכבת, שהיא לא גבוהה בכלל. ומלא, יש תחומים. נגיד, בחוץ לארץ, המוהל, הוא צריך לנסוע ברכבת, הוא קונה כרטיס קודם, הוא צריך לנסוע מקצה העיר הזה לקצה העיר השנייה, ברכבת של גויים כמובן, בחוץ לארץ, יש לו ברית מילה מעבר לכביש השני. בחוץ לארץ, לא כל, בכל בית יש מוהל. מעט. ואז הוא צריך לנסוע ברכבת מקצה העיר לקצה העיר. יש לו כרטיס, יש לו הכל מסודר, אין לו את הבעיות האלה, זה נמצא תפור בתוך פלסטיק, שהכרטיס נראה תפור בתוך הבגד, הסכין המילה, הכל נמצא שם, הוא לא מטלטל כלום, ואת הכרטיס זה תפור בבגד. האם מותר לו ביום שבת לנסוע באותה רכבת מקצה לקצה? אם לא תסע, לא יהיה ברית מילה בשבת. האם, מה עושים? דוחים ברית מילה ליום ראשון? האם מותר לו לנסוע ברכבת הזאת? כמובן, חזור לו, הלוך כן. יש מטרים גם חזור. למה? שיש לנו כלל. כל דבר שהתירו סופו מסוף תחילתו. זאת אומרת, קוראים לחכמה מילדת, שתבוא לילד, ומותר לה לחזור לבית שלה ביום שבת. למה? אם לא תתן לה לחזור, היא אומר, אני עייפה, עזוב, לא יכולה, תחפשי לך, תחפשי מילדת אחרת. ואז היא בעיות. ולכן התירו סופן מסום תחילתן. אפילו ביקופור הולך לצורך מצווה עובר במים וגם בחזור מותר לו. כי אם תשאיר אותו במוצאי כיפור אין לו מה לאכול, יישאר בחושך באיזה מקום זרוק שמה, פעם אחרת הוא לא יקיים את המצווה הזאת. ולכן יש דברים שיתירו סופם משום תחילתם, גם פה יתירו. עכשיו, מקרה כזה, כיוון שהוא לובש איזה קסקט שלא ייראה משונה מכל העם, אז יהיה מותר. כי זה, אין פה זילותה של שבת. זה פעם אחת בכמה שנים קורה לו כזה דבר, שצריך לנסוע מקצה לקצה, יש מקרים בזה. אף על פי שיש תחומים, כי הרכבות, הגלגלים הם לא גבוהים, והישנות אולי הגבוהות, אבל הגלגלים לא גבוהים 80 סנטים. לא רק הגלגלים, גם התושבת של הרכבת. אם היא התושבת של הרכבת גבוהה 80 סנטים, אז אין בעיה של תחומין ויהיה מותר. כן, עכשיו דיברנו על שייט בגבי האם מותר לאדם להפליג בדוגית ביום שבת או לשוט במים ביום שבת. התשובה היא שאסור, כי אם אדם הולך בדוגית יכול להיות שיפגש עם להקה של קוראים להם של דגים ויקח אותם, ואז נמצא עובר איסור דאורייתא של צידה. או דבר נוסף, ושמה יעשה חבית של שייטים. מה זה חבית של שייטים? היום אנחנו מכירים מצופים, אבל בזמנם הם היו לוקחים חבית של העץ, פותחים את התחתית שלה, והוא מוציא את הראש ואת הידיים מצד אחד, והרגליים מצד שני. גם אם יבוא גל יהפוך אותו, לא קורה כלום. אין פה תביעה. ואז אסור לשוט שמה יהיה דבר כזה. שנית, יכול להיות שיעקור את המים ממקום שלהם לבחוץ. הנפקה מנה היום, שאסור לאדם לשחק בתוך המקווה. גם אם המקווה קר, וזה מותר לו לטבול, אבל נכנס ויוצא מיד. אם נשאר יותר מכניסה ויציאה, פירוש הדברים שהאדם הזה מתרחץ במים. בין הבדל אם אדם מתרחץ מתחת לטוש, או מים בקרקע, או שופך עליו מים, אין הבדל, זה נקרא מתרחץ. לדעת הספרדים מותר להתרחץ במים צוננים, לדעת אשכנזים אסור להם, שמה יתרחצו במים חמים, ומים חמים זה ודאי אסור. בכל זאת, אם אדם יושב בתוך המקווה משחק שמה, ודאי שיש פה זילותה של שבת, וזה חמור הדבר. אז דיברנו לגבי דין של שייט. עכשיו יש לנו דין אחר. מרן כותב בסעיף ג' אין מטפחים להקות כף אל כף, ולא מספקים להקות כף על ירך, ולא מרקדים, הכוונה מקפץ. גזירה שמה יתקן כלי שיר. מה יש פה? מה זה לספק? כתוב בלק באחר אף בלק אל בלעם באספוק כפיו. אז מפה אתה למד שבלק מהרוגש זילו היקה כף על כף, לא רק בצער גם כן בשמחות. אדם מכה כף אל כף לשמחה, או בריקודים לפי קצב השירה, או שהוא מכה באצבע צרידה על הלוח, על השולחן, או על איזה לוח, או על ידי פח, או כדומה, ועושה את הדברים האלה לפי קצב השירה. זה אסרו רבותינו, למה? שמה יתקן כלי שיר. מה זה יתקן כלי שיר? אומר הריף, בביצע דף נון, גם הרמב״ם בהלכות שבת כף ג', גם הראש, יש עוד פוסקים, הרבה להקה של פוסקים שהם אומרים, דע לך שאין הבדל בין אדם לוקח ביום שבת גיטרה או כינור ומפזז בזה, לבין הרוקד והמוחה כף, שניהם אותו מחלקה, באותו מחלקה זה המקום שלהם. כך אומר, דע לך, שאין הבדל. זאת אומרת, אל תאמר, הוא מנגן, אני רק רוקד. כך אומר הריב והרמב״ם, דע לך, כך כותב. וממילא, אין היתר לאדם למחוק כפיים ביום שבת, אז מה תגיד לי? היה המעשה, הגמרא בירושלמי, כן, יפה מאוד, אתה כבר מקדים אותי. אתה זריז. סליחה, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה דבר. הירושלמי בביצה מביא המעשה שהיה עם רבי מאיר. רבי מאיר עובר ביום שבת ליד איזה בית, ושומע שמוחקים כפיים. והוא עלה למעלה. מה היה שם? היה שבת חתן של רבי שמעון, בנו של רבי יהודה, של רבינו הקדוש. והזקינים שם היו מוחים כפיים אחרי ידיהון. זאת אומרת, זה אחרי ידיהון, זה אחרי היד, וזה ככה, בשיטה הזאת. וכשרבי מאיר עלה, אמר, רבותינו, שבת הותרה, שמע רבינו הקדוש את קולו של רבי מאיר, ואמר, אולי ידע שזה רבי מאיר, וגם אולי ידע שכאן רבי, זה מדובר כאן, כן, מי זה, מי הוא זה שבא לרדותינו בתוך, במקומנו, בבתינו? רבי מאיר שמע את זה ורח. רבינו הקדוש רצה לדעת מזה, הסתכל מהחלון קום השנייה, ורואה שהצעיף של רבי מאיר מתעופף קצת באוויר, ורואה את הצד הצוואר שלו. ואז אומר רבינו הקדוש לחכמי ישראל, מה שהוא חכם בגלל שראה את רבי מאיר מאחוריו, והוא חכם יותר, בזה קיבל את האור של התורה, כדי ללמוד את התורה באור הזה של רבי מאיר, ואם היה רואה את רבי מאיר מפניו, היה פלא בפלא, היה לו תורה כולה לפניו. כתוב שרבי מאיר היה מתאר 150, חלמת? כן, אשרי מי שראה פנה בחלום. בחלום הפנים או מאחור? אז תזכה לתורה בעזרת השם, מכל הקהל הקדוש, ואנחנו איתכם. אז זה אומר שנתן לו כוח הבנה עדי שראה. אז השאלה נשאלת, האם רבי מאיר סובר שגם אחרי היד, זאת אומרת, הקף על גב היד, זה נקרא כלאחר יד, זה גם זה אסור, או שהוא הבין שהיו מוחים כפיים כף אל כף? מה היה? טוב, זה נשאיר את זה לה, יש דיון בדבר הזה. ואשר הוא שם, אז יש לנו להקת הפוסקים שהם אומרים, שאסור למחוק כפיים ואסור לרקוד, לקפץ, ולא רק את זה, אלא בשעת השירה הוא מתחיל להכות עם האצבע כדי ללוות את השירה. זה גם את זה אומר מרן שזה אסור. אומר מרן, שמה יתקן כלי שיר ולספק אל האחר יד, דהיינו ככה, זה מותר. שהוא נזכר בהרמה והוא מגן שמה של ליקה למגזר שמה יתקן כלי שיר, כך אומרים התוספות בבצד הפלמד, אומר שהעולם לא יודעים לתקן כלי שיר. אם ככה, אם הוא לא, מה כל הבעיה היא שמה יתקן כלי שיר? ואם כיוון שכל הבעיה שמה יתקן כלי שיר, והם לא יודעים לתקן כלי שיר, מומלה התבטלה הגזירה למשל, מה שגזרו, אתה מבטל אותו. כך הם טוענים. יש לנו גם תורת מלובלין, וגם רשאל הוא כותב את זה, גם יש פוסקי דורנו אשכנזים שגם מסכימים לזה, אבל בסופו של דבר הם טוענים שרק לגבי שירה של חתן וכלה, שזה דומה לשמחת תורה. שמחת תורה, אומר רבי, זה אומר את זה, רבי יצחק, טוב, יש פה משם הגאונים, כך מביא משם, רבי יצחק משם הגאונים, שהוא כותב שהמנהג מקדמת דינה בשם הגאונים ורב ההיגאון ועוד גאונים שנהגו בשמחת תורה לרקוד ולקפץ ולמחוא כפיים. מזה זמן עד זמן, משעה שמוציאים את הספרים מההיכל עד השעה שמחזרים אותם להיכל. מעבר לזה, מי שירקוד ושמחונה וירקוד בלי ספר תורה, ידע שהוא עושה עובר על הגזרה של חכמים ומזלזל בכבודה של שבת. אז כל הזמן שהספרים נמצאים בחוץ, עדיין זה הזמן לרקוד, לקפץ, לשמוח, לפזז, כמו שהיה אצל דוד המלך, שעלו את הארון מעובד הגיתי, אז שם היה מרקד, מפזז ומחרקל לכבודה של תורה. גם בטח ככה, אם תעשה הפוך זה מזלזל בכבוד התורה. בטח, צריך לרקוד ולקפץ, ככה. ככה, כמו שאומר עובדיה. ככה, את הימין על השמאל. לא ככה, ככה זה, ככה זה שם, שם. שמחת תורה ככה, גם יחול בשבת. כך צריך לעשות. אבל ברגע שהכניסו ספר תורה, חזר האיסור למקומו, ורק ככה לעשות. ככה וככה. זה נקרא שינוי, כמו שראינו בירושלמי, שהם היו מספקים אחרי דהון. מה זה אחרי דהון? ככה. לא ככה, אלא ככה. ככה, ככה, ככה. לא נותן, אז מה תעשה? תביא גם תזמורת. האם מותר? מה? עם שתי רגליים. אבל להלך, רגע, להלך מסביב, מה זה להלך? אתה לא עושה כלום, רק הליכה. מסביב לשולחן אדם הולך, לא עושה כלום. אין פה שום איסור. אבל כשהוא מקפץ בשתי רגליים, אפילו לעבור תעלת המים יש מסתפק בדבר הזה, אלא אם כן רגל כאן ורגל שם. לגבי ריקוד, גם רגל פה ורגל שם זה אסור. רק הליכה, ללכת סביב סביב, תפוס את הידיים, ללכת סביב סביב, לנגן, להשאיר, אין פה איסור. זה לא ריקוד. ריקוד? עכשיו תעזוב אותנו מהשאלות. זה לא ייגמר. זה לא ייגמר. אז מה אנחנו רואים פה? שצריך להיזהר בדבר הזה, כמו שכותב רבי עקיבא איגר, זה האשכנזים שלך. רבי יוסף קולון, זה האשכנזי. אומר, אדם שרוקד במחול, הוא עובר בשעת נפש, וזה פרצה גדולה, שמזלזל בכבוד השבת. זה קל לך לזלזל בכבוד שבת? אז גם אלה שנוסעים בשבת, מה הם אומרים? כמו שאלה רוקדים, גם אלה נוסעים. אלא מה? הבינו כמה פוסקים שהם סוברים, כיוון שאי אפשר לתקן את המיתרים. כל האיסור הוא שמה יתקן כלי שיר. זה האיסור. ולכן זה אסור. עכשיו תגיד לי, הם התוספות מביאים שבזמנם ידעו לתקן כלי שיר, בזמננו לא. בא אגרות משה, הרב פיינשטיין, והתאמה על השאלה הזאת. למה הוא תמיע? הוא אומר, הרי כשאתה תלך עכשיו לאיזה רבועה, לחתונה, לקדון, תבוא מוקדם, מה עושים התזמורת? הדבר הראשון, מקיילים את המיתר הראשון, טק, 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 זה נתפס טוב, עוברים לשני. לא עושים תזמורת יחד, אלא קודם כל, כל מיתר לבד, כל מיתר לבד. זה נקרא תיקון מנה או לא, מי שעשה את זה בשבת, זה נקרא מחלל שבת מדאורייתא ומדרבנן, כל הפוסקים. אין מי שחולק. מתקן מנה, זה נקרא מחלל שבת לחלוטין. אז הוא תמיה על התשובה שהם אומרים הפוסקים. הכוונה על הרמה שהוא מיישר קו עם התוספות. והוא סובר שלא יכול להיות שיבוא נגן, ינגן בלי לקייל את המיתרים. וממילא, כל שמקייל את המיתר, זה נקרא מחלל שבת. רק מה? רש"ל מביא ועוד פוסקים מביאים, הם מדברים שנקרע המיתר. ואז אומר, אם נקרע המיתר, יכול לעשות בקשירה, כמו בסרוך. קשירה וחצי, עניבה. הנה, קח מיתר, תעשה לו עניבה, תנגן, נראה לך. אתה יכול? בטח שלא ינגן, לעולם לא ינגן. איך ינגן? אבל זה לא הבעיה לקשור את המיתר. המיתר כזה שאתה קושר אותו באמצע לעולם לא ינגן. זה צריך לשכוח מהניגון. שנית, כל בעל מקצוע לפני שמתחיל לנגן, הוא קודם כל מתקן את הכלי שיר שלו. בלי זה לא יכול לנגן. לפעמים צריך בס, צריך דק, צריך בינוני. זה לא הולך כך. וממילא, הקיול הזה, זה נקרא מתקן מנה איסור דאורייתא. גמרנו. אז יש פה איסור דאורייתא. אז מה עכשיו אתה אומר אנחנו לא יודעים? מה אתה לא יודע? הנה, כולם יודעים. עד א' ב' שמלמדים את הנגנים האלה, א' ב' הוא קודם כל עושה את הדרך איך לתקן את הכלי שיר שישיר כמו שצריך. ומילא אין לנו את הבעיה הזאת, מכל מקום, ספרדי שנכנס למעגל שרוקדים בו אשכנז ידע שעובר איסור חמור מאוד. אין לו על מה לסמוך, הוא מזלזל בכבוד רבותיו ומזלזל בכל הפוסקים. האם מותר מערב שבת, יש לנו שבת חתן, רוצים להפעיל טפ בשעה, נגיד, 11, מתחילים סעודה ושרים, ורוצים להפעיל טפ בצורה נמוכה, כדי לעזור לנו בשירים שאנחנו שרים. זאת אומרת, יש לנו שירים, הם מסודרים, ב-11 השעון מפעיל את הטפ ומתחיל לנגן, אנחנו מנגנים איתו יחד. האם יהיה מותר או אסור? פה אין אמירה לגוי, אין פה... זה עובד לבד. האם יהיה מותר או יש פה זלזול בכבוד שבת? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, האם מותר להביא נגן גוי שנותנים לו את זה שלו מיום שישי? שיעשה דעת דנפשו, הוא יבוא לבית, נגיד בבית הכנסת גומרים ב-11, ב-10 וחצי, הוא בא נגן עם תרבוקה, עם כלי שיר, עם הכל, והוא מחכה בחוץ. ברגע שהחתן והמלווים שלו יוצאים מהבית כנסת, הוא מלווה אותם מהבית עד, מהבית כנסת עד הבית. ככה היה פעם נוהגים. הבן איש חיים מביא גם את זה. מה? היית שמה? למה אתה לא קורא בן איש חי? אז זה, אחר כך ביטלו את זה כמובן. אז מה יותר חמור? להביא את הנגן גוי, שילווה את האורחים, החתן, מהבית כנסת במנגינה, בתזמורת, עד לבית, כמובן גיטרה בלי חשמל, שיהיה רק איסור דרבנן, בסדר? אז הגוי מלווה אותם, הוא כבר ביום שישי מכינים אותו והוא בא. אז מה יותר חמור? להפעיל את הטאפ, ללוות את השיר ביחד, או להביא את הגוי הזה לנגן. מה יותר חמור? מה אומרים? יש לך שתי אופציות, תבחר איזה אחד יותר טוב. נכון, הטאפ יותר גרוע, ולמה? כי מה היא הגזירה? הגזירה שמה יתקן כלי שיר. יש פה עוד גזירה שמה יתקן את המכשיר אם לא יעבוד? כן. אז קיימת הגזירה. זאת אומרת, הגזירה קיימת. גם באופן הזה יעשו. לא כן לגבי גוי שהוא מנגן. יש גזירה? לא, לא. יש גזירה שמה יתקן כלי שיר? אין. אם הגוי יתקן זה העניין שלו. זה לא העניין שלנו. ולכן בטאפ זה יהיה אסור. ואילו כן, זה שמח חתן וכלה. אז מה הבעיה? אתה מתכוון על הגוי שמנגן או על הטאפ? אז אמרנו שזה מותר, אבל היום כבר אסור. למה היום אסור? תסביר. כל מה שהתירו שיבוא נגן גוי בשבת, שלא ירגיש החתן והכלה, ירגישו שעוגמת נפש. למה? בזמנם, כל השבעת ימים כמו חתונה הם עושים. הם עושים סעודה, מביאים נגנים, מביאים חכמים לדרוש, ויש פה שמחת חתן וכלה. אבל בזמננו, רק בליל החופה ב-12 כבר גמרנו. אין פה תרבוקה, אין פה שמחת חתן, אין פה כלום, שום דבר. אז בשבת הוא לא מרגיש שזה חסר. ואילו שם, שכל השבוע יש מנגינה, כל לילה חתונה. לא בכל המקומות בעולם. מה, רק עיראק נולד? הרפחשד ירד את עיראק, מה? לא, מקדמת דינה, בן ישחי מביא את זה גם. אז מה הדין? שבזמננו למה אסור? כיוון שעושים חתונה רק 6-7 שעות ונגמר החתונה. אז כאשר בשבת לא מביאים נגן, זה לא גרוע מיום חול. יום חול אין בכלל נגנים, לא מביאים נגנים. לא מביאים נגנים, אז ביום שבת הוא לא מרגיש שזה חסר משהו. לא חסר כלום. וממילא, עבר עכשיו יסור. אין היתה לעשות את זה. עכשיו נעבור ברשותכם לגבי תקיעת שופר. תקיעת שופר, יש לנו שתי שבותים. אם זה חל בשבת, יש לנו שבות שמה יתקן כלי שיר. איזה כלי שיר אתה מתקן בשופר? יש כלי שיר שאתה מתקן משהו בשופר? אם השופר לא רוצה לתקוע, מה עושים? רק אסור, רק מים. רק מים. המים זה הכי טוב. מהערק, מהכל. תיקח אותו לברז, תשטוף אותו, תניע אותו קצת, ככה, תן לו כזה, ותתקע, תראה יופי. אלה שעושים ערק וקוניאק והכל, בסוף נהיה חורים בתוך השופר. באים שנה, מסכנים. אסור לעשות כלום. חוץ ממים אסור לעשות שום דבר. ואז יכול לעשות כל מיני תרגילים. לנקות, לפעול, לעשות, ויהיה תוקע עכשיו, אז זה נעשה כלי שיר. ביום טוב, אין את הבעיה שמה יטלטל אותו. דעה מרבה, למה אסור לתקוע, למה תקנו של לתקוע בשופר שחל בשבת? שמה יטלטל אותו 400 ברשות הרבים. אז בשביל יהודי אחד או 100 מתוך כמה מיליונים, מפסידים תקיעת שופר. עכשיו ביום טוב, גם יש לנו את הבעיה הזאת, שמה יתקן כלי שיר? אז איך מותר ביום טוב? אז אומר, אם אתה, ביום שבת למה אוסרים, אתה לא עוקר את המצווה לגמרי. אתה רק לשבת הזאת, אתה עוקר את המצווה, אבל כל השנים אתה יכול לתקוע. אתה לא עוקר לגמרי. אין ביד חכמים לעקור את המצווה דאורייתא. ביום טוב, בראש שנה, לא יכולים לעקור את המצווה. אם אתה אומר שיש פה שמה יבוא תקן כלי שיר, אז עקרת את המצווה שופר בכלל. ולכן פה לא אומרי, פה יש פה שבות לצורך מצווה. תקעת שופר זה לא מנגינה, זה חוכמה ואינה מלאכה. יש לנו עוד כזה מלאכה לגבי רדיעת הפת. זה חוכמה ואינה מלאכה. זה רק צריך להיות חכם, לתרגל כדי לתקוע. ברגע שיש לנו תקיעת שופר לצורך מצווה, מותר. הראיה היא, אחרי שעשו תקיעה גדולה, האם מותר לתקוע בשופר? למה? הנה מקודם תקענו. מה שבא לתקוע תקיעת רשות, זה עכשיו חזה להיות העניין של האיסור. מה האיסור? שמה יתקן כלי שיר. אז עכשיו חזר האיסור להיות איסור. כמו בשמחת תורה, ברגע שהכנסנו את הספרים לתוך ההיכל, אסור לרקוד. כי עכשיו האיסור חזה למקומו. גם פה. ברגע שתקעו, יצאו את החובה של המצווה, התקיעה הגדולה נגמר. בא לתקוע, ילדים יכולים לתקוע, זה לא חוכמה. אבל אדם בגיל 13 שנה והלאה, אסור לו לתקוע. למה? כי זה חזר הגזירה להיות מקומה. אז כיוון שכל העניין הזה זה משום שבות לצורך מצווה, התחילו להקיים מצווה דאורייתא לשמוע כל שופר. מה תגיד לי? ביום טוב שני איך מותר? טוב, יום ראשון דאורייתא. דאורייתא, שבות מצווה דאורייתא, שבות לשבות מצווה דאורייתא מותר. אבל יום טוב שני זה לא דאורייתא, זה דרבנן, איך יתירו? אז אומר פזה רעיון, ממה נפשך? אם טוב, יום טוב שני הוא יום טוב ראשון, זאת אומרת זה, כי לא יודעים, לא בקיאים בקיבועה דירחה, יכול להיות שיבוא העדים ביום שני, ביום הראשון, אחרי המנחה, לא מקבלים אותם, נגיד ראש חודש רגיל, אלא מה עושים? דוחים אותם למחר, ואז עושים ראש חודש אחד, או לפעמים שניים. אבל אם אתה אומר שזה ראש חודש, שזאת אומרת לא בקיאים בקיבועה דירחה, אז אם יבוא העדים מהמנחה, דוחים אותם. לא עושים אותו יום, כיוון שכבר הלווים אמרו את השיר, כבר אתה מקלקל, ולכן לא מקבלים אותם. עכשיו מה קורה בסוף הזה דבר? ראש שנה צריך להיות ביום טוב שני, לא ביום הראשון. אבל מה שעושים יומיים, הולכים לפי הלוח, לא לפי קיבוע דירחה. אבל בזמן שהיו מבאים העדים להעיד, אם יבואו ממנחה או למעלה, דוחים את היום, זה יהיה למחר, לא היום. ולכן יש לנו פה יומיים. וזה הטעם שמברכים בשתי הלילות לדעת מרן, ברכים שהחיינו. וגם אתה עושה קידוש פעמיים. איך יכול להיות? קידוש אחד, לא פעמיים. אלא בגלל שלא בקיאים בקיבועות דירחה, אז יכול להיות. עכשיו לגבי תקיעת שופר, אתה אומר את זה דרבנן. ממה נפשך? אם יום טוב שני הוא חול, תקענו בשופר ביום חול, עשינו עבירה? מותר. ואם יתברר שיום טוב שני זה יום טוב, יום השני זה יום טוב, אז עשינו תקעת שופר, קיימנו מצווה. על מה? גם בליל שני של ראש השנה אתה מברך אשר בחר בנו. בגלל שלא בקיאים בקיבועה דירחה, אז הפך להיות מספק אנחנו עושים את היומיים. מה אומר? הוא לא תוקע, הוא רוצה להביא לו איזה בצירה, איזה דבר, לגרד אותה, יודע מה יעשה לו? וכן נתקן כלי שיר. כדי שהכל יצא, צריך לתקן.
אם הוא מעקד את זה במים, גם עובר?
לא, 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 מותר גם בערק. אם בערק יצלטל יותר טוב מהמים, יותר טוב. אבל הגזירה שמה יתקן כלי שיר, מתי יש? מתי? כאשר גמרנו לתקוע. עכשיו, למה בשבת רבותינו מנעו שלא לתקוע בשופר? הרי בדינו של הריף היו תוקעים, אבל זה היה בדין. לא, לא שייך שמה יתלטל, כי היה בדין. יש בדין שם. אז יש לנו שתי שיבוטים. אחד שמה יתקן כלי שיר, ואחד שמה יתלטל בארבע אמות. אז שתי היסורים האלה בשבת הורידו את זה. לכן אין. היום זה מוקצה. היום זה מוקצה. אבל בזמנם השופר היה במקום בקבוק של תינוק. זה לא היה מוקצה. למלות בו מים לשתות, זה לא מוקצה. אבל בימינו לא שייך דבר כזה. בימינו יש שפע של כלים. אבל בתקופות אחרות לא היה שפע של כלים. ולכן היום משתמשים בכל מיני כלים מסוימים. להעביר ספר תורה עם הפעמונים. מותר להוליך את הספר תורה עם פעמונים, או חייבים להוריד את הפעמונים לפני כניסת שבת? מה אתם אומרים? למה? למה לא להוריד את הפעמונים? נוי? תראה, איך קוראים לו? תשים צמר גפן בגלינגנג הזה, איך קוראים לו? בפעמונים הקטנים, תשים צמר גפן בשבת. כן, הוא לא רוצה, הוא רק הולך. הוא לוקח ספר תורה ומהלך בו, ולא מנעניע אותו, אז זה נקרא מתעסק, גם אם יצלצולים זה מתעסק אם מותר. אז למה באמת להוליך את הספר תורה עם הרימונים? כיוון שלפעמים אדם יושב בפינה, הוא יושב, יש גדר, יש מחיצה, והספר תורה עומד. אם יודע שעכשיו מוליכים ספר תורה, חייב לעמוד, גם אם הוא נמצא מעבר למחיצה. וממילא, הפעמונים באים להודיע שיש עכשיו מוליכים ספר תורה, כדי שמישהו לומד, מישהו לא שם לב, יעמוד. זה הטעם שיש פה את הרימונים. שבת אין פה את הבעיה הזאת, כיוון שהוא לא מנעניע את הספר תורה, הוא לא לוקח את הרימון ומשחק בו. זה אסור לעשות זה בשבת. מוכר? נו, ילד מנעניע את זה, מה יש בזה? מוכרים את הספיטה הזה. למה לא? למה לא? אנחנו מתכוונים שמולך ספר תורה מנעניע אותו כדי שינגן. שהפעמונים יצלצלו. שומר זרעים בשדות, שלפעמים באים ציפורים, אוכלים את הזרעים, ואז לא יצמחו הפירות, ואז הוא שומר אותם. האם מותר לרקוע ברגליים שלו כדי שיברחו, או אתה אומר זה מרקד?
הוא לא מתכוון.
אבל מה הבעיה פה? איזה איסור יש פה? האיסור הוא ברגע שיעשה כזה דבר והם לא יברחו, ייקח אבן, יזרוק עליהם, יש מוקצה. או שהאבן הזה תעוף מעבר לרשות היחיד לרשות הרבים. ואז הנה, מוצאים רשות היחיד לרשות הרבים. אבל לזעוק עליהם בכל זה מותר. יש אומרים שכשאין רשות הרבים לא תהיה בעיה. אבל איפה זה נמצא? בגינה? בשדות? בדרך כלל בשדות. אם זה מדובר בשדות, אז זה שם הקרמלית. השדה, כל הבקעה נקראת קרמלית. אז זה, איך מותר לזרוק מעל 400 בקרמלית? אז גם יש איסור. ולכן יגעור בהם, אבל לא יכול לרקד ברגליים שלו כדי שיברחו. מה הדין? יש לו חצר שהחתולים, כלבים מדי פעם מפריעים לו לנוח, לא נותנים לו מנוחה. האם מותר לגרש אותם במטטה, במקל, ממה? מה אתם אומרים? מה? שמה יזרוק עליהם? אבן. אז אתה אומר בחצר אין אבנים. אפתור את הבעיה. האמת היא שמותר להראות להם בדרך כלל את הראש של המקל של המטטה, לא של המגב. המטטה זה נקרא מלאכתו ליתר. המגב זה נקרא מלאכתו לאיסור. אז מה כן לקחת? מטטה או מגב? מה אתם אומרים? המטטה. מראה לו את הראש, את המקל של המטטה, על פירו בחתו הוא לא הולך. לא כל הזמן, אבל יש סעתה דשמיה הוא הולך. ה? גם מה? לא הבנתי. מגב? איזה מגב? כן, נו. הוא גם מותר אומר. הוא כבר נהיה משווה בין המטטה למגב. המגב, מה הפעולה שלו? איסור או מותר? המגב אתה שוטף בו. ואילו המטטה מותר לטטות. כיוון שמותר לטטות, אז המטטה הפך להיות מלאכתו ליתר. המגב אסור לנגב בו, הפך מלאכתו לאיסור. מלבד צריך לגופו ומקומו. האם מותר לתת חיטים ביום שישי, רבע שעה לפני השקיעה? יש במכונה הרפכסת כזאת ששמים כמה שקים פתוחים בצד והמכונה טוחנת 4-5 שעות עד שגומר את החיטים. כי התנדנות של המכונה, אז החיטים נשפחים כל הזמן. והמכונה זה למשל של ריחיים של מים או ריחיים של רוח, שהיא שם מכונה שמפעילה אותו. האם יהיה מותר לתת את זה ביום שבת? יש אומרים, בגלל שהקולות שמוציאה המטחינה, זה נקרא, הקולות האלה זה בשבת, אב שמילתה. זאת אומרת שיש פה זלזול בשבת. דעת מרן לא סובר את זה. אלא מותר, גם אם זה תוחנת, כולם יודעים שהיא תוחנת לבד. נפקה מנה היום מכונת כביסה. יש אדם שהוא מגיע אורח, כל הבגדים שלו מרופטים, הוא מגיע חצי שעה לפני כנסת שבת, הוא מבקש שיחפשו לו את הבגדים. כי הוא צריך את זה לקחת את הכביסה במוצאי שבת מיד. מותר לחפש לו את הבגדים, אפילו שיטת בני אשכנז שהם מחמירים, הרמה כותב בשעת הדחק יש להקל. אז זה פה אין לך שעת דחק כזו גדולה מזאת, ולכן מותר להכניס את המכונה, להעמיד את המכונה שתחבש, נגיד רבע שעה לפני השקיעה, כי כולם יודעים שהמכונה עובדת לבד, וגם סוחטת לבד, וגם עוצרת לבד, הכל לבד. אומר לה, כיוון שהכל נעשה לבד, רק נשאר דבר אחד, יעשה פתק, יכתוב על זה שבת היום, שמישהו לא יגש למכונה, יסובב איזה כפתור, או יפתח את הדלת, וכל מיני דברים, יהיה מותר גם לשתת אשכנזים. אבל אם זה לא דחוף, לא כדאי לשים את זה. זאת אומרת, הרי מותר, נכון שזה מותר, יש דברים שמותרים. מותרים באופן כזה, אבל לכבוד שבת לא יעשה כזה דבר. אלא אם כן, אמרנו, שעת הדחק, אפילו לאשכנזים מותר, כל שכן לספרדים. מרן כותב שאין דנים ביום שבת. מה זה אין דנים בשבת? שני אנשים יש להם דין, הם באים לפני החכם ואומרים לו, יש לנו דין, אתה מוכן לשמוע? אסור לו לשמוע אותה. הרי אם יבוא אחד אפילו ביום חול, אחד מבעלי דינים, בא ביום חול והוא מרביץ את הטענות שלו, אסור לשמוע אותו. למה אסור לשמוע אותו? כיוון שאתה תיתן לו דרך איך להכשיל הצד השני. אלא אם כן שני הבעלידין לפניך, והם שומעים אחד את השני, מה שהם טוענים, ואז אם יש דבר שלא נכון, אז הוא אומר, בקש סליחה, זה לא היה כזה דבר. מה שטוענת לא היה.
שמוע בין אחיכם.
כן, שמוע בין אחיכם, שבתם צדק. בין איש ובין אהו. אז הוא טוען טענה כזאת. ברגע שיש טענה כזאת, והשני שומע, אז הוא טוען שזה לא היה כזה דבר, אלא כך וכך היה דבר. ואז הדיין עומד על פני הדברים, ואחר כך דן אותם. אבל אם לא בא לדון אותם, הדיין הזה לא בא לדון, אסור לו לשמוע אותם. למה אסור לשמוע אותם? כי עלול לבוא לקראת האיש הזה שהוא מסדר את פני הדברים, ויכול להיות שיתן לו, מה, אתה טוען כענה כזאת? חושן משפט זה, לרעתו. אתה טוען טענה כזאת? יש ככה לרעתו. השח, רבי שבתאי הכהן, כשהוא הוציא את הספר שלו, יש לו יורידיעה, חושן משפט, והוא, היה לו דיון על, עם מישהו אחר, ובעיר אחרת, והוא, השח, השבתי כהן, סידר את הטענות שלו, כך וכך וכך, שהאיש פלוני חייב לו ככה, חייב לו ככה, חייב לו כך, ובאו לפני בית הדין. לפני בית הדין, אמרו לשח, לא מגיע לך כלום. מה? תתנו לי, איך קוראים לו? צריך, הדיינים חייבים לכתוב. במיד אנטוני, כן. חייבים לכתוב את ה, איך קוראים לו, את ה, את הנימוק של, המשפט. חייבים. כל דיין, הרב עובד הזכר צדיק ברכה היה אומר, כאשר היו בבדין, לפי הנושאים, התברר שזה, זה התחייב, ובית זה פטור. אחרי שמביאים, כותבים את הנימוקים, רואים שבית חייב ואלף פטור. זה לא כל כך קל. אז הוא השח, בא אליהם, כבוד הרבנים, הדיינים, אני רוצה לדעת את הנימוק. אומרו, תראה, לא מזמן יצא ספר, קוראים לו השח. הם לא ידעו שהוא בעל הספר. ושם כתוב בדף זה וזה, הנה, תקרא. דף זה וזה, אם יבוא דין כזה ודין כזה, זה פטור, זה חייב. זה בדיוק, דנו אותה לפי זה. אז איך יכול להיות? השח בעצמו שהוא פסק את הדין הזה, לא נזכר בשעה שבא לדון, להידיין עם מישהו אחר, והוא הכין את כל התשתית שזה, שהוא חייב, לא האיש הזה, ופתאום פטרו אותו. זה הכוח של, הדיון. זאת אומרת, מה הכוח פה? זאת אומרת, לגבי דבר שזה כסף. מפה רואים שעשו לאדם בכסף לסמוך על הסברה ועל הדעה שלו ועל ידע שיש לו, אסור. למה? כי מה שהוא רואה מכאן, מצד שני, השני לא רואה. ולכן כל דבר שהוא דין, דין תורה, או דינים אמונות, חייבים לעבור לאדם שהוא בקי בדינים הללו, שהוא באמת דיין, או לכל הפחות, שהוא חותמים לו על בוררות, שני הצדדים חותמים על בוררות, פירוש הדברים, ברגע שחותמים על בוררות, פירוש הדברים שאתה מוותר, אם יחייבו את א' ויזכו את ב', הוא מוותר בכסף שלו, מי שלו, לב'. ואם יתחייבו ב' לאלף, אז ב' מפקיר חלק מהכסף שלו לב'. מה שיעשו הדיינים יעשו. אז זאת אומרת שיש לנו פה, כאשר יש דיון, אז הדיון חייב להיות מדויק, מובן. אלא אם כן, מבקשים שני הצדדים שיביאו בורר, וגם הם רוצים פשרה על ידי הבורר. ואז הבורר הזה הוא מסכים, אז ישמע, אז קודם כל חותמים לו על שטרות של בוררות. הם לא יכולים אחרי שחתמו ללכת לתבוע את אחד השני, כי לכל אחד יש תופס. הוא יבוא לתבע אותו לבית דין, הוא יוצא להם תופס. אנחנו כבר עברנו את הדיון הזה, נגמר. ואפילו לא צריך, הוא שולח להם שלא לא יזמינו אותו. למה? כבר הדין הזה קיים, נגמר, הוא חתמו. אז מה אנחנו רואים פה? שאפילו לשמוע את הטענות של, של אדם אחד עשו, אלא חייבים להיות שתיים. עכשיו ביום שבת, מה יהיה הדין ביום שבת? שיש דיון, שאם האדם, שאם לא ידונו, או לא יחקרו את העד הזה, מוצאי שבת לא ימצאו אותו, הוא בורח. עכשיו בשבת נמצא, זה בורח. למה מותר? מה? כן, יש חילול שבת, שמה הכתיבו את הנימוקים, זה כל הטעם. הטעם, הטעם למה לא דנים בשבת, שהם יצטרכו לכתוב נימוקים, מה? להעמיד שומע למי? לדיינים?
כן.
איזה יופי.
מה?
הוא בורח במוצאי שבת. לא, הוא בורח. ברגע שיצא השבת הוא בורח. אז אם זה מדובר שהאדם הזה איש שהוא עושה נזקים או רוצה לעגן את אשתו, אז החכם אומר שיעמידו לו שומר, לא לדיין, לאיש הזה יעמידו לו שומר בפתח שלא יכול לצאת. השומר לא נותן לו לצאת עד מוצאי שבת. אבל אם אתה רוצה לעשות דיונים, הוא אומר בפתאום, אתה לא יכול לחסום בעדו. זה לא צודק לחסום אדם בגלל לאסור אותו במשמר. לא, זה לא צודק. יש דיון, יש דיון. אם פה לא יכולים לעשות דיון, אז מקום אחר יעשו דיון, שיהוא רצו חרב. אבל אם זה מדובר שהאיש הזה יכול להזיק עם מברח, או בורח מאשתו, אז מה עושים? עושים לו שומר לפתח הבית. אז באופן הזה, זה האפשרות. אבל לדון אותו, לפעמים יש לדון.
מה?
אדרבה, שיקחו אותה המשטרה. אם לא עשה כלום, רק לא נותן לו לצאת, כיוון שהבדין בקשים ממנו שישמור עליו שלא יברח. אדרבה, שהמשטרה תעצור אותו עד שידיון. אבל אנחנו מדברים במקרה מסוימים שהאיש הזה עלול להזיק לאנשים או כל מיני דברים, אז באופן כזה אפשר להעמיד הדיינים. עכשיו, יש לפעמים שכן גובים עדות שני דיינים, מעמידים שני דיינים בשבת, שיקבו עדות מאיזה עד שהוא אדם שקשה להוציא ממנו את העדות, אחרי תקופה, אחרי 4-5 שעות, זה כבר לא יהיה במצב שיכול לתת את העדות. אני סותם את פני הדברים, כן? אז באופן כזה מעמידים שתי דיינים, כן, עם שומר כמובן, שאדם שיגבו ממנו, שני הדיינים האלה, יגבו עדות מאותו אדם. רק במקרים מסוימים, ברוכים תהיו.
חבוד כבוד הרב. טוב, סייעתא דשמיא, קודם שנפתח בשיעור, אפשר להעביר סדר היום, כל כך הרבה צער, כל יום שומעים, חיילים נפטרים, עוד ועוד ועוד. כל אחד צריך להיות שותף במערכה. אנחנו יהודים, יהודי יודע שוודאי יש כוח עליון שמשגיח על כל דבר ודבר, חס ושלום, אין איזה מחבל שיוצא מחלון ומחליט לראות RPG, אז זה כבר נכתב בראש השנה, ה-RPG ואותו חייל שיהיה, ועל ידי תפילה אפשר לשנות הכל. אנחנו בידיים של בורא עולם. כותב רבנו יוסף חיים, זה הקדמה לשיעור, כותב רבנו יוסף חיים, וצריך כולם להתחזק בדבר הזה, ממש, אני קורא לכל מי ששומע אותי, שיתחזק בדבר הזה. כותב רבנו יוסף חיים, לפני זה, אדם רוצה שהתפילה שלו תתקבל. רבנו ארי כותב, שער הכוונות, בהתחלה, שעל ידי שאדם אומר, הרי אני מקבל עצמי לאהוב כל אחד ואחד מעם ישראל, התפילה שלו עושה פירות עם כל כלל ישראל. אומר רבנו יוסף חיים, פרשת, בשנה ראשונה פרשת מקץ, אומר רבנו יוסף חיים, שלא מספיק שאדם יקבל על עצמו רק אהבת ישראל, אלא כשהוא רואה יהודי בצער, הוא צריך להתפעל אליו בפרוטות, כדי שיהיה הלכה למעשה. אתה אומר, הרי אני מקבל עצמי, אהבת לך כמוך. אתה יודע שעם ישראל בצער, ואתה לא מתפעל עליהם, דברים בטלים. זה לא נקרא אהבת לך כמוך. כך כותב רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים כותב, שכשיהודי בצער יזכיר אותו בפרטות, אם הוא יודע, אדם שהשם שלו הוא חולה, אדם שהוא חטוף, אדם יתפעל על כלל ישראל באופן כללי. אז זה נקודה ראשונה. לדע, יש צער, צריך להשתתף. כותב רבנו יוסף חיים, דרושים, פרשת כי תצא. זה מאוד מחזק. יש לו דרוש שלם, אריכות גדולה. כותב וכי תצא למלחמה. אומר דע, כי בזמן מלחמה, מכניס את זה כדרכו, בפסוקים, במילים, על פי הרמז, על פי הסודרים מתוקים, תראו בפנים. בן איש חי, דרושים, פרשת כי תצא. כותב דע, כי בזמן מלחמה אין דבר בעולם שיכול לשמור ולהגן ולהציל כמו תהילים, ואפילו יותר מלימוד התורה. כך הוא כותב. שעה תורה, שעה תהילים, אומר בן איש חי, שעה תהילים. כך כותב בן איש חי, מבין. אמר לי הרב מאיר אמסלם מנווה יעקב, בדין. אמר לי, הראה לי את הבן איש חי הזה שבוע שעבר. אמר לי, תגיד את זה. איפה שאתה הולך, תגיד את זה. אמרתי לו, אני אגיד. הוא אמר שהוא בכולל שלו, הם 20 מבריחים כל הדיינות. חצי שעה בסוף הכולל, מחלקים את התהילים, מסיימים את התהילים פעמיים כל יום, 20 דיינים. הוא אמר, זה בן איש חי. זמן מלחמה, תהילים יותר מלימוד תורה. כי זה התרופה. עכשיו אדם חולה, מה יגידו לו, תשמע, זה התרופה שלך, אבל זה תרופה יותר חזקה. זה תרופה הכי חזקה, אבל הוא לא צריך את התרופה החזקה. תרופה של זמן של... ככה אומר רבנו יוסף חיים, התרופה של אדם עכשיו חוטא. אדם חוטא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, סגור את הספרים עכשיו, תעשה תשובה, תתבונן במעשים שלך. התרופה של זמן מלחמה זה הכנעה. הכנעה זה תהילים. תלמוד תורה מעל הכל, פי אלף יותר מתהילים. כל מילה של תורה, דוד אומר, התפלל, הלוואי שהתהילים יהיה כמו תורה. אז השוואה של תהילים זה כמו נגעים ועולות, כמו תורה. אז ודאי נגעים ועולות תורה יותר. אבל התרופה של מלחמה שמביא הכנעה, תשובה, שמירה, הגנה, זה התרופה של זמן מלחמה, זה עניין של תהילים. ככה אומר רבנו יוסף חיים. אז כל אדם ואדם, לא בא להגיד עכשיו שאדם משנה את כל סדרי היום שלו, כל אדם ואדם מקבל עצמו 10 פרקים כל יום. ואם מי שקורא 10, כל אחד בקבלה אישית, מי שקורא 10 יוסיף ל-20, מי שקורא 20 יוסיף ל-30, עוד 10 פרקים. אדם ב-10 פרקים מסיים את כל התהילים פעמיים בחודש. כמה זמן זה לוקח? לא יותר מ-10 דקות. 10 דקות לכבוד שכינת עוזנו, 10 דקות פני לכבוד עם ישראל. אני אומר לכם, אמרנו לכם פה שעשינו 1,000 ספרים. עשינו 1,000 ספרים של, לבתי אבלים. אני כמעט אין יום שאני לא נמצא בבית אבלים. הלב שלי שבור. אני כל יום רואה הורים שקברו את הבן שלהם, נותן להם כל יום ספר. הלב שבור, נקרא. אז אדם יכול לשמוע מהמסך, בסדר, עובר, יאללה, כבר נהיה שגרה. כל יום כמה חיילים, זה נהיה שגרה. לך לבית אבלים, תראה, זה לא יכול להיות לך שגרה. כל יום פרצופים חדשים, כל יום בכי חדש, אפשר לעצור את זה אבל. אפשר לעצור את זה, להתפלל על עם ישראל, כלל ישראל צריך להתפלל. צריכים להתפלל, צריך כל אחד יקבל על עצמו בלי נדר, בלי נדר, בלי מחויבות. עוד 10 פרקים, מי שממלא קורא, יוסיף 10 פרקים, תהילים עד סוף המלחמה. כמה זה קשה? אם אדם חצי שנה יקרא כל יום עוד 10 פרקים, 10 דקות, תוך כדי שהוא בעבודה, 10 דקות פרקים תהילים. מי שאין לו את הזמן הזה, שבהליכה, בנסיעה, יגיד 10 פעמים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים. מה רע? אפילו חז"ל אומרים, אומר, כל היום אחות לא תן תמנע, שכר תלמוד תורה בידו. תגיד 10 פעמים, תוך כדי נסיעה, במקום לשמוע שטויות ברדיו, אבלים, חפש כל התחנות, מה מדברים, הוא שמע 100 פעמים כבר את אותו מסר, 100, עוד פעם הוא חוזר על אותו, סגור את הרדיו, תנגן, ככה, בשמחה, שיר המעלות, מהלב, עומק הלב. אתה לא יודע מה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו פועלים. לא, מה שאני לא רואה, אני לא מאמין. אז אתה אפיקורס. אתה לא יודע שכל תהילים זה שמירה, זה הגנה, זה הצלה. להאמין בתורה, להתחזק, כלל ישראל. עוד מעט, יהיה לנו ישועה, אנחנו עוברים איזה משהו, קצם לחושך. לכל חושך יש סוף. אבל כלל ישראל פה עובר עכשיו איזה, עובר עכשיו איזה פרק, איזה ניתוח, איזה פרק בהכנה לגאולה. אנחנו עוברים, אנחנו בחושך גדול, אני אומר לכם. ממש, כלל ישראל בצער, כלל ישראל בפחד. הצפון בפחד, הדרום בפחד. כל יום קוברים אנשים, משהו נורא והיום. אני מדבר איתכם מהשטח, סיפרתי לכם כמה פעמים שלנו בן דוד חטוף, מי שיכול להתפלל. יוסף חיים בן מרים, בן דוד שלי, חטוף בעזה. אמרנו לכם, אנחנו בכלל המשפחות החטופים. אז מה? כלל ישראל יתעודד, כלל ישראל יהיה לנו ישועה. יהיה לכלל ישראל ישועה, אבל תעשה משהו. אתה כל יום חדשות, עזוב את החדשות. כל יום קצת פרקי תהילים, כל יום קצת אמונה, קצת ביטחון. יפה מאוד. הכל טוב, רבי שמעון. כל מה שעושים זה טוב, השם ישמור אותך. זה גם, גם. מה שאתה עושה... נכון, נכון. אנחנו גם סליחות זה דבר גדול מאוד, גדול מאוד. עושים תשובה, נכנעים. לפעמים זה פותח את הלב יותר. אני לא יודע מה. מה שרבנים אומרים, רבי שמעון, זה טוב, השם ישמור אותך. אבל באתי לעורר, להוסיף. להוסיף, רבותיי היקרים. אנחנו לפני גאולה, אנחנו לפני ישועה. אנחנו בנים של השם. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. כל הצער הזה יתהפך לנו... שמחנו כמותי ניתנו, שנות ראינו רעה, עומת הולך להיות שמחה גדולה, עומת אנחנו יכולים לרקוד משמחה לשמחה, שמחה רק תלך ותתעצם, תלך ותתגבר, תלך ותתעלה כמו שהצער כל יום בצער, הצער הולך ומתגבר, זה יתהפך, עומת זה יתהפך, ממש, אתם תראו את זה, עומת זה, הכל מתהפך, אבל עכשיו אנחנו נדרשים לעשות משהו, לעצור את זה, כל אחד לפי היכולות שלו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל, את כל התהילים מסיים, רב. את כל התהילים. אם אדם קורא 10 פרקים כל יום, בקלות, ב-10 דקות ביום, הוא מסיים את כל הספר תהילים פעמיים בחודש, הוא משפיע השפעות עצומות על עם ישראל. רבי, רבי מנחם, חכם מנחם מנשה, עליו השלום. הוא כותב בספר שלו, באהבת חיים, הוא כותב שהיה איזה אדם אחד, מביא סיפורים, ידוע היה בעל רוח הקודש. מביא סיפורים שהיה אדם אחד גלמוד, לא היה לילדים. כשהוא עלה למעלה, אז הראו לו שיש לו אלפי ילדים, אלפי ילדים. אומרים לו, הילדים האלה מעלים אותך בשמיים. אומר, איזה ילדים, מה אני קשור אליהם? אומרים לו, כל שבת היה לוקח...